עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב. אתלטיקו מוליכה על ריאל בדרבי של מדריד 1-0 משער של לואי סוארס, שוב קה בדקה 15, כרגע הדקה 45. פס והיינדובן ניצחה את פורטונה סיטארט 3-1, רן זהבי עם שני השערים הראשונים, דקות 10 ו-27. הסחורה שיש לנו בשבילכם הערב, כדי שלא תשמעו את השטויות של הבחירות לאגם הדרק, אז יש את ליגת העל מחזור 24, בני סכנין מארחת את קריית שמונה בשעה 7 בערב בערוץ 58.5 לייב. הפועל כפר סבא תארח את הפועל חיפה בשעה 8 בערב בספורט 1. הפועל באר שבע תארח את הפועל תל אביב בשעה 8.5 בספורט 3. יש לנו גם ליגה אנגלית כרגע, לא, כרגע זה בליגה אחרת. יש לנו את ליברפול הפסידה לפולהאם 1-0 במשחק ביתי, והדרבי של מנצ'סטר בשעה 6:30 בספורט 2. הסיטי מארחת את היונייטד, טוטנהאם מול קריסטל פאלאס 9:15 ספורט 2. כדורסל, מכבי תל אביב הפועל תל אביב, הדרבי של תל אביב שעה 9 בספורט 5. הפועל באר שבע מכבי חיפה, גם כן כדורסל, בשעה 6:30 ספורט 5 פלוס. אם אתם רוצים לראות ליגה גרמנית, אפס קלן כרגע בפיגור 0-1 מול ורדר ברמן, דקה 78, זה בספורט 1. על דברים נוספים נדבר בהמשך. אהלן יוני.
אהלן, מה קורה?
בסדר, נו, איך התרשמת אתמול ממשחקה של מכבי חיפה?
אתה תגיד איך אתה מתרשם, אתה הרי המעריץ של ברק בחר. אני התרשמתי בעיקר מהכפפות שלו, ומה...
עוד פעם ברק בחר, איפה השחקנים?
מי השם, אני? לא, אני לא הבנתי, מי השם?
גם המאמן וגם השחקנים.
אוקיי, אז אני מתעסק רק במאמן, בסדר? זה פשוט, אתה איך התרשמת? כאילו, אתה המאמן בסדר? השחקנים ברור שלא בסדר.
המאמן לא שיחק.
המאמן לא שיחק. הנה, התחלת עם הקלישאות, המאמן לא משחק, המאמן רק בוחר את ההרכב. תקשיב, מכבי חיפה נראית כבר 3 שבועות רע מאוד. גם נגד הפועל תל אביב היא גנבה ניצחון, וגם אתמול היא טוב שהיא לא קיבלה חמישייה. חמישייה.
נכון, אני ספרתי עוד יותר. אף יותר.
זהו, אני אומר עוד 3 שערים בטוחים. אז רבה, קבוצה שרצה לאליפות, ככה נראית, אתה יודע מה, אפשר להפסיד. למכבי פתח תקווה קבוצה טובה, וואלה, יש שם חבר'ה צעירים שעוד יש להם עתיד גדול, ואפשר, מותר להפסיד להם.
מכבי פתח תקווה ניצחה את כל הקבוצות בפלייאוף העליון. אבל הפסידה לכפר סבא, להפועל תל אביב, לבית"ר ירושלים.
אוקיי, מה אני אומר? אתה מוכל להפסיד למכבי פתח תקווה, אבל לא להיות מושפל בהחמצות, 20 החמצות היה לפתח תקווה, יכלו לעשות את התוצאה 4 ו-5 ו-6 ו-7-0, זה פשוט, אתה יודע מה, זה הכעיס אותי כל כך, וכל הזמן, אם אתה יודע, אני לא מתקטנן, אבל כל הזמן הבחור מסתכל על המצלמות, ואיך הוא לבוש, ואיך הכפפות שלו.
די, נו.
עזוב, דוגמן, הפכו אותו לדוגמן. הכל עם גאנט וג'קטים.
יוני, אפילו אתה.
אני נשאר לך בוקר,
אני נשאר לך בוקר טעון בבתי הקפה.
התמונות של ארמלי היו תלויות מעל המיטה שלו, מה עכשיו אתה עושה פה?
מה, ומה עכשיו הוא לבוש ג'ינס, טישר, דמיל?
ממש לא ג'ינס וטישר, אתה לא רוצה את הג'ינס והטישרט הזה לקנות.
מה אתה רוצה, שתתבש כמוני בטרנינג?
לא בטרנינג, אבל אתה יודע, לא לעשות מופע דוגמנות.
טוב, אני מבין שהיום ניהלת כמה פרלמנטים בחיפה, בבתי הקפה שנפתחו סוף כל סוף.
אין פרלמנטים, נגמר.
אין פרלמנטים, הבנתי אותך, אין פרלמנטים. איזה מילה טובה לזה שהקהל לא חוזר, על אף שיש הופעות, גם של עברי לידר, גם שלום חנוך.
נראה לי שהבדיחה הזאת של 1500 צופים שצחקנו עליה ביום חמישי זה בדיחה עצובה. עכשיו, אתה יודע, אין לי טענות לראשי ההתאחדות ולראשי המנהלת, באמת. יושב שם איזה מישהו שאתה יודע, מנסה להמציא את הגלגל ולעשות מה שבא לו על הראש, ואף אחד לא אומר לו כלום, ואף אחד לא יכול להגיד לו כלום, לא שר הספורט ולא שר הבריאות ולא כלום, ואתה יודע, משדר לנו איזה כאילו, אני איתכם, אני איתכם, אני איתכם, אני איתכם, 1500 צופים בצמי אופר.
איתכם ובשבילכם. הלאה, בוא נתקדם. עורך ומפיק שר פלסנר, אחר לשדומה M3, עידו כהן, ברדיו צפון 104.5, אמג'ד בדר, בדיגיטל, העורך הוא דוד זבולוני, אנחנו בכל מקום במדיות, תפתחו, תראו אותנו. אנחנו פותחים עם אורן חסון, יושב ראש הנהלת ההתאחדות לכדורגל, שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
נפגשת אתמול עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוצאתם הודעת דוברות, אהבתי באמת את הדברים שאתה יודע, אמר ראש הממשלה, שיחזור הקהל לאירועי הספורט בכלל, כמובן גם לכדורגל, במהרה בימינו. אתה יודע, ככה אנחנו מדברים ש...
לא, הוא אמר, ונמצא דרך לפתוח את זה בהקדם בימינו.
לא, הוא אמר, במהרה בימינו, נכון, אוקיי, אורן? אוקיי. מה הוא אמר? אורן יגיד.
אתה צודק, אורן.
אתה רואה, למה אתה מתקן, יוני? אני מצטט.
כי נדמה לי שהוא לא אמר במהרה.
אבל אורן היה שם, אז הוא יודע.
אוקיי, אז אני לא מבקר.
אורן, אני פשוט רוצה להבין, אתה יודע, באמת במהרה בימינו, ראש הממשלה וראשי מפלגות אחרים, ראש הממשלה כבר פתח בהצהרות בחירות, אנחנו יודעים על בנייני האומה, אנחנו יודעים על רמת-גן, נדמה לי כפר המכבייה, עוד אתרים, אני בטוח שהוא יפקוד את כל עיר והאם בישראל, האיש יש אנרגיה, עד ה-23 במרס כולל, אבל ושם יהיו מאות אנשים, בלי שום תו ירוק, כתום, חום וכאלה. ובכדורגל, אתה יודע, בוא נתחיל עם הכדורגל, אין כלום.
קודם כל אני מסכים עם מה שאמרתם בפתיח שלכם, אני הקשבתי, אני חושב שהמצב הוא מצב אבסורד. לא יכול להיות שמאפשרים בעקבות התקנות החדשות להתקהל 300 איש באולם באוניברסיטה, או להיכנס 100 איש בתוך מסעדה צפופה ובאצטדיון, ביציע שיש בו 18 כניסות נפרדות, בשטח פתוח, רק על מחוסן, ומאפשרים לנו להכניס 1,500 איש. יחד עם זאת, כרגע זאת הייתה החלטת הממשלה לאפשר 1,500 איש, כאשר ברור לשני הצדדים, שברגע שיראו שבאמת אין התקהלות, ויחד עם המשטרה אנחנו יודעים לנהל את האירוע הזה בצורה נכונה, לא יחכו לפעימה הבאה, ויגדילו את הכמות הזאת כנראה במכפלות. אני רוצה לקוות ולהאמין שזה באמת יקרה ממש כבר בימים הקרובים, שאנחנו נצא לניסוי של 1,500 איש, וכבר בשבוע לאחר מכן, אולי טיפה אחרי, אנחנו נוכל לגדול לשליש מכמות תכולת האצטדיון. צריך לזכור שגם גם המשטרה תומכת ביכולת שלה לנהל את האירוע ולבסט את הקהל, עד לגובה של 50% מתכולת האצטדיון, אנחנו ביקשנו שליש, ואני...
למה אנחנו אבל מדברים, אורן, למה אנחנו מדברים, אתה יודע, הפורמולה בעולם היא 30% ביציעים בקווי האורך של האצטדיונים, ו-15% בקווי הרוחב, כאילו מאחורי השערים. למה פשוט צריך לדבר על כמות אנשים ולא על אחוזים, כאשר יש לך פה...
אתה צודק, אנחנו מדברים על אחוזים, אנחנו מדברים על 30%.
אבל הם סופרים כבשים.
בסדר, אתה יודע, אני אומר לך, התוכנית שאנחנו הצגנו היא תוכנית שאגב מקובלת גם בוופא, שזה שליש מתכולת האצטדיון, כאשר מדובר בשורה כן, שורה לא, שורה כן, שורה לא, ובהושבה שני כיסאות לא, כיסא כן, שני כיסאות לא, כיסא כן, ובצורה הזאת אנחנו מעריכים שאפשר להכניס 30% מתכולת האצטדיון, סדר גודל, בצורה בטוחה, וכמו שאמרתי, אנחנו יודעים להערך, ולכוון את התנועה שתגיע, בסך הכל ברוב האצטדיונים, יש לנו 4 יציאים נפרדים, כל אחד הוא אירוע בפני עצמו, אין שום סיבה, מדובר במקום פתוח, ואני מקווה מאוד שאחרי הפיילוט של 1,500 איש, שאנחנו גם נוכיח שהקהל מתנהג כמו שצריך,
כן, אבל
וגם
אורן,
אנחנו
מה...
מנהלים את האירוע כמו שצריך, אז נוכל לגדול הכמויות שאנחנו רוצים.
אוקיי, אורן, מה הטענה של אלה שאומרים 1,500 איש? שכאילו יהיה צפיפות בשערים, ביציאה ובכניסה, נכון?
תראה, יש שתי טענות שאני לא מקבל.
רגע, שנייה, לא רציתי, בוא, עזוב את הטענה, אני שואל אותך שאלה רטורית.
אחת משתי הטענות איזה?
אחת משתי הטענות. עכשיו אני אומר לך שעם כל הכבוד, ויש כבוד לראש הממשלה, ולכל מי שמחליט ההחלטות האלה, זה החלטה שלא עומד במבחן בית משפט. חד משמעית. ואתם אפילו לא שוקלים לצאת באיזה עתירה מנהלית נגד ההחלטה הזאת, כי לא יכול להיות שאולם שיש בו 300 מקומות, נכנסים 200 אנשים, סגור, או כל מקום אחר, הופעות יש, ומצטדיון כדורגל לא, לא יעמוד. אף שופט לא יאשר את המתווה הזה של 1,500.
לא, תדייק רגע יוני, אולם כדורגל סל שיש בו 2,000 מושבים או 2,500,
נכנסים
כמה? מותר מהמחזור הבא 1,000.
חצי.
כן.
אז אני אומר, סמי אופר, בלומפילד, טדי, יכולים להיכנס 15,000. אני אומר, אורן, אני לא, אתה יודע, אני לא היועץ שלך ואני לא זה. אני אומר לך, לכו לעתירה ותשימו את ראש הממשלה, תעמידו אותו במקום פעם אחת ולתמיד. אולי דרך הכדורגל הוא, לא, הוא יוכל להבין שהוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה במדינה הזאת.
יכול להיות שאם אנחנו לא נצטרך לטפל בכמויות כפי שאנחנו רוצים, יש גם את האפשרות הזו, אבל אני חושב שההליך שאתה מדבר עליו ייקח יותר זמן מהאפשרות שלנו באמת לראות את הכמות שאנחנו מצפים. 30% מהאצטדיון זה באמת שום דבר, זה באמת אין שום סיבה שלא יאשרו את זה, ואני משוכנע שאחרי הפיילוט של 1,500 איש, אנחנו מהר מאוד נטפס ל-30%.
אז אני אגיד לך למה, אתה יודע שאני לא חכם גדול, אני אמנם גדלתי בבית של משפטנים, אבל קיבלתי עכשיו וואטסאפ משופט מחוזי בדימוס, שאמר לי להגיד לך את הדבר הזה, לא יעמוד במבחן בית המשפט האיפה והאיפה הזו, בטח לא באצטדיון פתוח, לא יעמוד. ואתם, זה ש... אורן, זה שראש הממשלה הוא זה שמפיץ את הסרטון, זה תעודת כבוד בשבילך, אבל זה שאתה עומד עכשיו בצד ואומר בוא נבדוק את הנתווה הזה, בוא נה, הליגה נגמרת, ילך שבועיים, שלושה, ארבעה ועד שיחליטו, ומה יישאר? ארבעה, חמישה מחזורים שיוכלו להכניס לא, חצי מהאצטדיון?
בוא נעשה סדר. אנחנו באמת, כמו שאתה אומר, נמצאים כבר אחרי בערך קצת יותר מ-60% מהעונה. אנחנו לפני סיבוב הפלי אוף, לפני קמפיין מאוד גדול של נבחרת ישראל, יש לנו הרבה מה להציל בשארית העונה שנותרה. ואני אומר לך יוני, שברגע שאנחנו נעשה את הפיילוט של 1,500 איש, ובוא נהיה גם אגונים, אנחנו לא ניהלנו אירוע כזה, וזה לא פשוט לנהל את זה. לנהל את 1,500 איש, נוכיח שאנחנו יכולים לעשות את זה, הקהל שיגיע יוכיח בגרות, ואין לי ספק שאנחנו מהר מאוד.
אורן, הקהל שנכח במופע, ראיתי פשוט תמונות בחדשות, במופעים בבלומפילד, לא בדיוק הוכיח בגרות. ראיתי בלי מסכות, ראיתי התגודדויות, וזה היה כמה מאות. אוקיי? ורואים תמונות, רגע שנייה.
אנחנו מדברים על קהל.
לא, לא, וראיתי...
אנחנו מדברים על קהל שמגיע כולו מחוסן.
לא, אז זה הקטע, אתה יודע, באמת, אתה יודע, אתה מגיע אליו כרגולטור של הכדורגל. אתה, ראש הממשלה מזמין אותך, אתה גם חייב ללכת. גם שהוא מזמין עיתונאים, ללא שום קשר לדעותיהם, שראש הממשלה קורא לתדריך, הולכים קודם כל. אז ברור לי שהיית צריך ללכת. אבל הקטע הוא, אתה יודע, שנראה לי שהוא מעביר שוב סיבוב על כולם, גם עליך, גם עלינו, אתה יודע, וגם על הציבור, במהרה בימינו אני מאוד אוהב, אבל יש משחק, אתה יודע מה, עזוב את הליגה כרגע. יש משחק לנבחרת ישראל מאוד מאוד חשוב, ב-25 במרץ, אוקיי? שניים, נכון? את דנמרק וסקוטלנד. אם במשחקים האלה לא יהיה שליש מהקהל, הרי מה אמרו לנו? לכו תתחסנו, אוקיי? לכו תתחסנו, היינו מתחסנים בלאו אחי, אבל אני מדבר במה שאמרו המנהיגים. לכו תתחסנו ונוכל לחזור לחיים. עכשיו פתחו היום מסעדות, כבר הייתי היום במסעדה בצהריים, תאמין לי אצל הרלה, אתה מכיר וכאלה, ישבו אנשים, וישבו בכל המסעדות ובתי קפה, דווקא בכדורגל, במקום פתוח, דווקא שם מקפידים קלה כחמורה, למה זה? לא מצליח להבין.
אני את אותה רמת התסכול שאתה מדבר עליה, זה את אותה רמת התסכול שאני עברתי אתמול, גם לפני שר הבריאות וגם לפני ראש הממשלה. זה פשוט אבסורד, זה לא סביר, זה לא הגיוני. אני מבין שההחלטה שעדיין להכניס 1,500 זה הכמות קהל, הכמות ההתקהלות הגבוהה ביותר של הממשלה אישרה, היא לא רלוונטית לכדורגל. הכדורגל צריך להתחיל כרגע עם 30%. אנחנו נצא לפיילוט, ואני מעריך שבמשחקי נבחרת ישראל שיגיעו בסוף החודש, אני מעריך שכבר נהיה בנקודת ה-30%. יש לי את כל הסיבות הטובות להאמין, ואני באמת רוצה לקוות שכך אכן יקרה.
תגיד, אורן, שאלה אחרת שמעסיקה אותי, ברמת השיתוף פעולה מול המנהלת, אז אתם מיד, אתם בראש אחד, אתם הולכים צעד צעד ביחד, או שכל אחד...
בוודאי, בוודאי. יוני, אנחנו אחד... לפני... לא, 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 לא. לפני שבוע אנחנו קיימנו ישיבה יחד עם משרד הספורט, יחד עם משרד הבריאות, עם הפרויקטור, עם נחמנש, ועם עם פרופסור חזי לוי, עם מנכ״ל משרד הבריאות. המתווה שאנחנו מדברים, זה אותו מתווה, אגב, זה אותו מתווה שגם קיים בוופא. אנחנו ביקשנו לאמץ את אותו המתווה, אנחנו דבקים באותו המתווה, ונשיג את אותו המתווה.
תגיד, בוא נעבור רגע לנבחרת. עכשיו אתה ממנה מאמן, עוזר מאמן, מרקו בלבול, מביא צוות אוסטרי שעובד בשיטה חדשה, ברוכה בעיניי, של פרילנסרים עם חשבונית. כמה כסף נחסך להתאחדות? מה עומד מאחרי המהלך? מה גרם לך להחתים את מרקו בלבול כעוזר שני?
קודם כל, אני חושב שמרקו בלבול, אחד המאמנים הבכירים, מן היה מאמן של נבחרת הצעירה, התנסה במבחרות ישראל, החלך אחרי זה לקדנציה במכבי חיפה, אימן יחד עם אברהם גרנט מעבר לים, מאמן מהבכירים שיש לנו בכדורגל הישראלי, ותעודת כבוד להתאחדות לכדורגל ולנבחרת ישראל, שמרקו מוכן להיות עוזר מאמן. אני חושב שזה באמת דבר מאוד חשוב, והפאזל, החלק האחרון שהיה חסר לנו בפאזל להשלים, לקראת ההכנות. אני חושב שיש לנו צוות מקצועי טוב, אנחנו נערכים בצורה הכי טובה לקראת הקמפיין, יש לנו קמפיין, יכלה להיות אולי הגרלה יותר קשה, אבל יש לנו קמפיין בהחלט מאתגר, נבחרת דנמרק, נבחרת שמדורגת 12 בעולם, נבחרת מאוד מאוד חזקה, משחק הראשון בבית, ולשלושה ימים כאמור, לאחר מכן יש לנו את סקוטלנד, שלושה ימים אחרי זה יוצאים למולדובה, כך שאנחנו יוצאים לקמפיין הזה עם סגל יחסית די מלא, אין הרבה פצועים, ואני מאוד מאוד מקווה שנפתח ברגל ימין, צריך לזכור, כמו שאמרתי,
תגיד, הפטנט הזה של...
מעפילה נבחרת אחת בלבד.
כן, ואחת לפלייאוף. אבל אני רוצה לשאול לך...
רגע, בעניין הזה של האוסטרים...
גם לא, קופמן, גם פה...
כן, מקום שני בבית זה הישג, אני כבר אומר לך. גם אם לא מעפילים לפלייאוף.
גם מקום רביעי ושלישי זה הישג.
רביעי?
כן. מקום אחד למעלה, התקדמות. אני רוצה התקדמות, אני לא חזיר. הרי אתה, מה אתה עושה? אתה עושה... לא, אורן, קופמן עושה בילדאפ לנבחרת, אומר מקום שני, שאם יגמרו מקום שלישי ורביעי, יהיה לו מה לשחוט. אתה טקטיקה הזאת, אנחנו לא...
לא, אני בכל מקרה אשחט, זה לא משנה, גם אם זה יהיה מקום ראשון.
אנחנו מכירים, ואנחנו גם שמנו מטרות מאוד ברורות. אנחנו לא ממציאים ולא מספרים. שמנו מטרה מאוד ברורה. המטרה של הנבחרת זה לעלות לדרג C. דרג C המשמעות היא שבקמפיין הבא אנחנו נוגרל, כאשר יש 4 נבחרות מתחתנו ולא 3. וזה ישפר את הסיכויים שלנו. זאת המטרה מאוד ברורה. ברור שבכל משחק שאתה עולה לנצח בכדורגל הכל יכול להיות, ואתה יכול להפתיע נבחרות, אבל אנחנו גם ריאליים. כמו שאמרתי, מעפילות 13 נבחרות מאירופה. רבותיי, צריך לזכור, נבחרת ישראל בשיא שלה דורגה מקום 20 באירופה, הפעם מעפילות 13 נבחרות, התחרות מאוד מאוד קשה, אנחנו ריאליים, אבל אנחנו גם נהיה תחרותים.
אף אחד לא מצפה שישראל תהיה בין ה-13 שיגיעו למונדיאל, לא בעשרות או מאות השנים הקרובות. אין מה לעשות, יש טובות מאיתנו. אוקיי? אני מדבר פשוט להתקדם כמה שיותר, אבל אני חייב לשאול אותך בקטע, בקטע של רוטנשטיינר או שלכם, אני לא יודע מי יכתיב למי, על הקטע של הפרילנסרים שמגיעים מאוסטריה. מגיע עוזר מאמן מאוסטריה, רופט מרקו, ועוד מאמן שוערים ופיזיולוג. אנשים באים למשימה, כאילו פר משימה. הם לא מכירים מי נגד מי, איך ולמה. לא מכירים גם את השחקנים מטבע הדברים, כי הם לא בדיוק, אתה יודע, צופים בהם, לא רואים פה את הליגה, הם לא רואים את הליגיונרים. איך זה מתנהל? זאת אומרת, למה כל הכברת הזו מגיעה? כאשר להכיר את האנשים, ייקח להם 3-4 משחקים.
לא, זה לא, זה, קודם כל יש בזה יתרון ויש בזה חיסרון, אבל אני רק רוצה טיפה לסדר את הדברים. מאמן הנבחרת, טולי רוטשטיינר, נמצא בקשר עם אותם אנשים, הוא בחר את האנשים למשימה, ואנחנו כמובן נשארנו את זה. הוא טוען שמבחינתו יודע להסתפק בכמות המפגשים, ובתהליך שהוא מבצע את הסקאוטינג יחד איתם, יחד עם זה נמצא פה עוזר מאמן ישראלי בכיר מאוד, ואני חושב שהכברת הזאת, הניסיון שהם מביאים, מהפרספקטיבה שמגיעים, והניסיון הבינלאומי, לצד הניסיון והידע שיש גם ווילי על השחקנים הישראלים, ובוודאי גם למרקו, אני מקווה ורוצה להאמין.
אבל איך מרקו יכול לתרום? מרקו היה מאמן נבחרת עד גיל 19 באוסטריה. הוא ראה אותם כל יום או פעמיים בחודש, אין לי מושג. פה, אתה יודע, עם כל הניסיון שלו, אתה יודע, הוא מסתכל עלינו כהולוגרמות, הוא לא מכיר את החבר'ה. הוא למעשה לא מכיר כלום.
קופמן, אלה שאלות שאני מציע שאתה תשאל את ווילי, אני בטוח שיש לו תשובות. התשובות שאני
אבל קיבלתי, מה הוא אמר לך?
התשובות,
מה הוא אמר לך?
התשובות שאני קיבלתי, שמדובר באיש כדורגל עם הרבה מאוד ניסיון, עם היכולת שלו לזהות את אותם השחקנים שהוא רואה אותם במהלך האימון, ולעבוד איתם על דברים אינדיבידואליים. זאת המטרה הספציפית שאליה, מה שנקרא, הוא מגיע. יחד עם זה, לבניית הסגל, לבחירת הסגל, יש גם את ווילי וגם את מרקו בלבול.
אורן, קודם כל, החלטה מצוינת. ושלא יבלבל לך את המוח, קופמן, כי עשית את הדבר הנכון. האנשים האלה שעובדים לפי שעות ולא לפי חוזים לטווח שאי אפשר אחרי זה להיפרע מהם, החלטה מצוינת. ואני מניח שגם לא עולים הרבה כסף, בסופו של דבר, גם לפי מה שנקרא, איך קורא לזה, קופמן, סטרינגרים, פרילנסרים. בסופו של דבר החלטה מצוינת, ונכון, מרקו בלבול זה העוזר מאמן הכי טוב שיכולת להביא מהבחירים, החלטה מצוינת. את השאלה היא אחרת, אבל לא מרקו בלבול ולא מרקו ההוא, שאני לא זוכר את השם הפרטי שלו.
רופרט מרקו.
רופרט מרקו. לא, השאלה הכי גדולה היא מה, איזה יעדים מעבר ל... אם נגיד מה שאמרת, עולים לדרג C, ווילי רוטנשטיין נשאר עוד קדנציה?
תראה, עוד לא התחלנו את הקמפיין, ואתה שואל אותי מה יהיה עם ווילי
כן, כי צבת יד, אם הוא עומד ביד הזה, אז הוא יכול להגיד לך, תשמע חביבי, עמדתי ביד, תן לי להמשיך. יש פה תהליך, יש פה, אתה מכיר את המושגים האלו, תהליך ותהליך ותהליך.
יוני, אתה מכיר אותי, ואני לא אוהב לקבל החלטות, אני פרש שראינו את התוצאות. יחד עם זה, צריך לזכור, גם בקמפיין הקודם שמנו לעצמנו מטרות ברורות, מטרה אחת הצלחנו, מטרה שנייה לצערי הרב נכשלנו בפנדלים נגד סקוטלנד, ובסופו של דבר בחרנו לתת לווילי להמשיך, כי בדיוק מאותה הסיבה, חשבנו שהנבחרת עשתה התקדמות, הנבחרת נראיתה טוב ברצף של 7 משחקים, אני לא זוכר את נבחרת ישראל, משחק כדורגל חיובי, עומדת שווה בין שווים נגד נבחרות שמדורגות עשרות מקומות לפנינו, ברצף של 7 משחקים, זו הסיבה כפי שהנבחרת נראיתה. פלוס עצם זה שהצלחנו להישאר בדרג בי, מבחינתנו זו הייתה סיבה מספיק טובה לתת למאמן להמשיך את הרצף. אני בכלל באופן כללי מאמין לתת לאנשים שעושים את התפקיד פרק זמן, כי אני חושב שפרק הזמן גם מוכיח את עצמו בדרך כלל, וכל עוד במשיגים את התוצאות ואת המטרות שמה שאנחנו רוצים, אז אין סיבה שנחליף.
על הכיפק, יוני, בשלב זה נניח לו.
אוקיי, כן.
יש לנו אחרי המשחקים, אנחנו נראה, את כל התורה נלמד.
יש לנו יושב ראש שעונה על כל שאלה, זה כבר טוב.
נכון, אבל גם, תשמע, גם ל-26 במר צריך אותו. אורן, המון תודה. שמור על עצמך, ואני מקווה באמת שתשנו את רוע הגזרה, לפחות, אני אומר לפחות, למשחק הנבחרת. אני מאוד מאוד מקווה, מאוד.
גם אנחנו רוצים להזמין, כמו שאמרתי גם הפעם שעברה, ולהוקיר תודה להרבה מאוד גופים שתמכו בכל התקופה הארוכה הזו, וזאת הזדמנות פנטסטית משולנו, ואנחנו נפעל שכך יכולים לקרוא.
על הכיפק, תודה.
תודה,
ערב טוב.
תאי בריבו, מכבי פתח תקווה, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב, מה שלומכם?
וואלה, חיים בצניעות, ניצחון גדול שלכם אתמול בחיפה, על מכבי 2-0, כפי שאמר יוני בפתיחה, ואמרו לך את זה כנראה לא מעט. אחרי המשחק, מכבי פתח תקווה הייתה שווה לפחות כפול מהתוצאה. ואני חושב שבאמת, אתה יודע, אני לא מצליח להבין איך דווקא מקבוצות הפלייאוף העליון שניצחתם אותן, את כולן, אתם נותנים יכולת מדהימה, ודווקא מול קבוצות כמו הפועל כפר סבא, הפועל תל אביב, בתר ירושלים, אתם קורסים. למה?
אני חושב שאנחנו פשוט יותר קבוצה שיותר קל להם מתפרצות. אתה מבין? שאנחנו פחות צריכים ליזום, אני חושב שאנחנו באים יותר לידי ביטוי, למרות שאתמול דווקא כן יזמנו...
אתמול לא בכלל שחקתם מתפרצות, שחקתם גבוה מאוד אתמול.
נכון, אבל אנחנו מאוד קטלנים לפי דעתי במתפרצות, בגלל זה אנחנו יותר באים לידי ביטוי נגד הגדולות. למרות שאתמול, באמת כמו שאתם אומרים, שחקנו יפה מאוד, איננו כדור והיינו יותר טובים.
אתמול, עינתם כדור, ביטלתם לחלוטין את מרכז השדה.
לחצתם אותם 30 מטר מהשאר.
נכון, נטע לוי ואבו פני בכלל נעלמו, לא היו קיימים במשחק, ובשעה שאין חלוצים, אז הצגתם את המטרות שלהם. השאלה הגדולה היא, שאתה יודע, שנשאלת, הרי התחלתם את העונה בסערה, ועכשיו אתם מגרדים על, כמו שנקרא, על הבאזר, את הפלייאוף העליון. כמה זה מתסכל, וכמה אתה חושב שהמיקום הנוכחי שלכם הוא לא משקף את היכולת שלכם לאורך העונה?
זה מתסכל מאוד, כי באמת נכפתה עלינו פגרת אחויה, זה לא היה תלוי בנו, כי בגלל הקורונה, ולמרות שאצלנו אולי יכולים, אבל כן נפגענו, ואני חושב שבאמת בתקופה האחרונה אנחנו הצגנו יכולת לא טובה, אבל אנחנו לאט לאט מתחילים לחזור לעצמנו, ואנחנו מקווים להבטיח את הפלייאוף העליון, שם אנחנו שייכים.
השאלה בפלייאוף העליון, אתה יודע, יש קבוצות שאתה רואה אותם שהם ילכו קדימה, והשאר יחלקו את הנקודות. אתה חושב שאתם תהיו כאלה שהם חלקו את הנקודות? מכבי פתח תקווה,
נראה לך שעה וייתן להם לחלק נקודות?
לא יודע, אתה יודע, זה לפעמים לא תלוי בהם.
לא, אני לא רואה את זה קורה. קודם כל, במועדון הזה יש אווירה תמיד שרוצים לנצח, ואני חושב גם שאנחנו לא מפחדים מה קבוצה, אנחנו ניצחנו, כמו שאתה אומר, כרגע את כל הפלייאוף העליון, אז אנחנו באים לנצח כל משחק. מה איתך קורה,
תאי? אתה מסיים חוזה בשנה, בעונה, בסוף העונה. אתה ממשיך, אתה הולך למקום אחר, יש משהו שאתה לא רוצה לספר לנו שקוראים לו אירופה.
קודם כל, באמת שאין לי, אני לא יודע, כרגע טוב לי איפה שאני נמצא, באמת אני מסיים חוזה, אבל אני חושב שצריך לעסוק בזה בסוף העונה. כרגע אין מה לעסוק בזה כל כך, גם קבוצות אחרות לא מתעסקות בזה. מה שאני יודע לפחות, אולי שהצעות והסוכן לא מספר לי, זה יכול להיות. אבל כרגע אני יודע שאין כלום פשוט.
תגיד, אבל אתה יודע, רק לפני חודש, חודש וחצי, ככה עלית מהספסל וזה, כל העניינים שם יושרו, והדורים, ואתה, קראתי אותך באיזשהו מקום, אומר, השיקולים של גיא לוזון תמיד מקצועיים תיאורים. זה אומר שמה, זה היה בזה קצת ציניות?
לא, דווקא אני באמת חושב שהשיקולים מקצועיים, זה לא קשור לאני מסיים חוזה עולה, הוא כנראה חושב שאני עולה יותר טוב מהספסל, וזה זכותו, זה באמת זכותו. הוא המאמן בסוף והוא מחליט. ולנשאר לעשות את העבודה שלי, אני באמת בטוח בלב שלם ואמונה שלמה, שזה קשור נטו מקצועי ופחות לחוזה, ואני בטוח...
זאת אומרת, אתה רואה פחות מגרש, אתה רואה פחות מגרש, וזה מקצועי בעיניך.
אני חושב שכן, אני מראות אלם.
תסתכל על התפוקה שלו פר דקות, מבחינת בישולים ושערים.
כן.
אתה מבין שהוא עולה מהספסל, זה לא... אתה מבין, אתה רואה אותו ואת הבדה, את יאל הבדה, אתה יודע, זה סילונים, בכדורגל כן. כמו שלנו. באירופה אתה יכול לראות
לא,
את זה לא כאן.
לא, בכדורי, בכל קנה מידה הם מהירים מאוד, זה לא קשור לשלנו או לא, רואים. תגיד לי, אומרים, מסמנים את הבדה, וסליחה שאני בשיחה איתך מדבר איתך על הבדה, אתה לא גם רואה איזה עילוי?
אני חושב שהבדה שחקן מצוין, עוד ילד, יש לו עוד הרבה מה ללמוד, אבל הוא פוטנציאל אדיר, מה שהוא עושה בגיל שלו, כרגע העונה, זה לא משהו רגיל, לא עושים את זה הרבה. ובאמת אני בטוח שיגיע לרמות הגבוהות, ומאחל לו גם שיגיע.
תגיד, אני חייב לשאול אותך שאלה אחת לסיום, תאי. אנחנו רואים את הכושר שלכם בדקות הסיום. שקבוצות אחרות כבר נופלות מהרגליים, לא כולן, אבל חלקן. אתם עובדים על דברים מיוחדים במהלך השבוע?
אני יכול להגיד לך שעכשיו בגלל הקורונה, יש לך כל 3-4 ימים משחק, אז זה בעייתי לעבוד. אבל גם תחילת עונה וגם לפני הקורונה, היינו עובדים המון המון על כושר, ולא האמת כושר סתם לרוץ כל המגרש, יותר כושר עם כדורגל, עם הנעת כדור. היינו עושים, אני יכול להגיד לך קבוע, בימי שלישי רביעי, שזה אמצע השבוע, שהיה משחק רק בשבת, היינו עושים אימונים מאוד מאוד קשים, כדי לדמות משחק. אתה מבין? אז אני יכול להיות שזה עוזר לנו, ושמע, כן. הצבא מן כושר עשה עבודה מעולה, זה בא לידי ביטוי.
תאי, כן, תצליח, לגמרי. שמור על עצמך.
תודה רבה, גם אתם, תודה רבה.
ביי, לכיפה, כבר אחרי דקה במשחק בדרבי של מנצ'סטר, יונייטד עלתה ליתרון 1-0 על סיטי בדרבי. בוא נאמר שלום וערב טוב למוני ברוש, מנכ"ל ביתר ירושלים.
אהלן, מה העניינים? ערב טוב.
קודם כל אנחנו מודים לך שעלית לשידור, כי עמיתיך, מנכ"לי המועדונים, אומרים מחר, מחרתיים, נראה מה מחליטים, כל אחד מה שנקרא מתבצר בשפנייה. לביתר ירושלים יש עמדה נחרצת בעניין קהל האוהדים, להכניס כמה שיותר לטדי, זה אצטדיון של מעל 30,000 מושבים. מה אתם הולכים לומר מחר בישיבת הדירקטוריון של המנהלת?
אוקיי, אנחנו בעיקרון, אמרתי את זה יותר מפעם אחת, אנחנו רוצים קהל במגרש. בית"ר ירושלים בלי קהל זה לא אותו דבר, וכדורגל בלי קהל זה לא אותו דבר. אני צריך להבין מחר מה המתווה של המנהלת, כמה הוצאות, כמה סדרנים, האם הרשת ביטחון תהיה, לא תהיה, כן תהיה. בעיקרון אנחנו בעד להחזיר קהל למגרש. להגיד לך ש-1500 זה אידיאלי, זה לא אידיאלי, כי גם ב-1500 יהיו חלק מהאוהדים שיהיו מבסוטים, ורוב האוהדים יהיו מאוכזבים. אנחנו לא נצא פה טוב משום בחינה, אבל חייבים להתחיל את זה, ואני מקווה מאוד שהמתווה וכמות הסדרנים וכמות הבדיקות וכל הבדיקות בכניסה והתו הירוק ומי נכנס ומי לא נכנס, כל הדברים האלו זה דברים שיתבהרו לנו מחר. נבין גם כמה כסף זה מצריך מאיתנו.
כסף פה, אם המתווה הנוכחי שמציעה הממשלה של 1,500 צופים, בוא, זה לא בשמיים הכסף הזה.
מאיפה אתה יודע?
תשאל אותו כמה עולה לו, כמה עלה לו לפני הקורונה.
מאיפה אתה יודע?
יציע אחד של 1,500.
אתה יודע לעשות הפרדות ביציעים, לבדוק בכניסה.
קצת אני יודע. זה לא יעלה לך יותר מלהביא 10,000. זה לא הבעיה של כסף פה.
אבל אם אני מביא 10,000, אז יש לי גם הכנסה של 10,000. מה זאת אומרת?
אז רגע, זה לא, אני אומר, יכול להיות שהעלות של להביא 1,500 תעלה לך כמו להביא 10,000. השאלה הגדולה, ברור דבר אחד, ששוטרים ומאבטחים אתה תצטרך פי 3 ל-10,000 ופי 4 מ-1,500. השאלה הגדולה שאני רוצה לדעת, הרי אתם לבד, יש התאחדות לכדורגל, יש מנהלת שלמעשה קיבלו את המתווה הזה, והוא רץ והוא ירוץ, וכנראה אמר אורן חסון לפני דקה בתחילת השידור שאנחנו הולכים לפיילוט שימשך שבועיים, גג שבועיים, ואחריו נפתח את המגרשים לשליש מגרש. אז מה הצעקה שלכם?
איזה צעקה? אני לא צעקתי, אני אמרתי לך שאנחנו רוצים...
לא, הצעקה כמטאפורה, לא, אל תתפוס אותי במילה.
גם לא כמטאפורה, אני אמרתי לך שאנחנו בעד, ואני צריך להבין מחר מה המתווה הזה אומר, ואני אביא את דעתי בעיקרון בית"ר ירושלים בעד להחזיר קהל למגרשים, נקודה.
יש פה עוד נקודה, יוני.
כל הקבוצות בעד החזרה.
רגע, יוני, שאלת אותו, והוא מסביר דבר אחד, אם היה לו עכשיו לפני הקורונה, בוא נלך שנה אחורה, ויש לו 1,500 איש ביציע, קודם כל הוא סוגר את כולם ביציע אחד, אני שוב מדבר על לפני פברואר 2020, ויש לו 10 סדרנים, היום הוא צריך על 1,500, הוא צריך 100 סדרנים, זה רק דוגמה אחת.
נכון, והיום צריך גם מחוסנים.
לא, זהו, יפה, עם הבידוק ועניינים. עכשיו, עלה לו שנה שעברה באותו זמן, היה עולה לו כל הסיפור הזה 60,000 שקל, על 1,500 איש. היום זה כבר 150.
אוקיי. השאלה אם המתווה הזה לא יהיה לרוחכם, אתם מתכוונים לעשות משהו?
בוא, אנחנו בסוף, אתה יודע, יש מנהלת, אנחנו כפופים להחלטות של המנהלת, ונביע את דעתנו, וכל הקבוצות האחרות יביעו את דעתם, ותתקבל החלטה. אנחנו לא נלך נגד המנהלת.
לא, ברור.
אבל אנחנו בהחלט בעד קהל במגרשים. בהחלט.
תגיד, קראתי את ההתבטאות שלך היום, ככה עם איזה קצת... ביקורת על הבעל הבית, משה חוגג.
לא, התכוונתי לקפריזי, התכוונתי שלבן אדם הזה יש תשוקה בלתי מטורפת לכדורגל, והוא לפעמים לוקח יותר מדי ללב, זאת הייתה הכוונה שלי.
ומה אתה אומר באמת על ההתקפה, על הביקורת שלו, לא להתקפה אחרי המשחק?
שאני מבין אותו, לא הגענו למשחק הכי חשוב שלנו, נקודה.
מה התירוצים שאמרו השחקנים? מאמנים, אני יכול לזה להבין, זה היה בינו לבינם. מה השחקנים אמרו? מה היה ההבדל בין ההופעות נגד מכבי פתח תקווה ניצחון, נגד באר שבע תיקו, שהיו הופעות טובות, לבין מה שקרה נגד סכנין, כמו שאתה אומר, המשחק הכי חשוב?
לא שאלנו תירוצים, ואם תירוצים נשאלו, הם נשאלו, אם השחקנים נשאלו שאלות, הם נשאלו על ידי המאמנים, אנחנו לא מתערבים בדברים האלו. אנחנו כינסנו את האספה ביום שישי בבוקר, ומשה חוגג אמר להם, הדבר היחיד שהפריע לי מכל מה שהיה ביום חמישי, אני מוכן לקבל יכולת לא טובה, אני מוכן לקבל חוסר מזל, אני לא מוכן לקבל חוסר מחויבות. זה אני לא מוכן לקבל בשום פנים ואופן. זה הדבר הכי חשוב שלקחנו מהסיפור, מההפסד ביום חמישי. כמובן שהכל לא היה טוב, אבל אם שחקנים לא מגיעים למאני טיים עם מחויבות ולא עולים לא חשוב באיזה הרכב, לא עולים בשביל לאכול את
הדשא. כן, אבל איך מודדים, מוני, איך מודדים מחויבות? אתה יודע, זה דבר בלתי מדיד. אתה לא יכול להגיד
ש... אם אתה...
אתה רואה מזווית העין שהוא לא מחויב.
כל טאקל, כל טאקל במחצית הראשונה, שום טאקל, לא הגענו לכדור ראשון. 4 דקות ראשונות של המשחק, לא נגענו בכדור. זה מחויבות. אני יודע כמה קילומטרים רצים בסוף משחק, כל הקבוצה ביחד, זה מחויבות. ברור? אתה יודע גם למדוד את זה, זה לא...
תגיד, שאלה אליך, אתה אוהב את המקצוע שלך החדש? החדש הזה, כדורגל, לנהל כדורגל?
כן.
למנכ"ל?
מאוד מעניין לי, ומאוד מאתגר לי. ויש קטעים טובים, יש קטעים פחות טובים. סך הכל העולם מלא בדברים מעניינים. החיים שלי מעניינים מאוד. לפעמים יותר מדי, אבל הם מעניינים.
יפה. תגיד, אתה יכול להתלמד? רגע, יוני, במסגרת העניין... התלוות על מושיקו בנסיעה לדובאי, אז עם החתימה, אתה ועוד מנהלים בכירים במועדון, אלי אוחנה, נבון, החשב,
היועץ המשפטי. רוני מוסנזון, היועץ המשפטי.
נחתם הסכם, עזוב מה קרה אחר כך. מה שקרה אחר כך, אתה יודע, באמת, לא סיפק את המסמכים, כן סיפק את המסמכים. מה עכשיו קורה? מה עכשיו קורה כאשר מושיקו לא יכול להמשיך להזרים כל עונה כמה עשרות מיליונים? מה קורה עכשיו בקטע של...
מה השאלה?
מה מביאים? מה מביאים במקום? אין צ'ך. יש כיוונים באירופה, בסין, טיוואן, לא יודע איפה. יש משהו?
אנחנו לא כרגע באיזה מסע חיפושים אחרי שותף. יש גורמים כאלו ואחרים שמתעניינים. אנחנו בדיאלוג איתם. אם יתאים לנו, ייכנסו כשותפים, ואם לא, ייכנסו כשותפים, משה חוגג הוא הבעלים של ביתר, והוא מתכוון להישאר פה עוד שנים רבות.
כן, מתכוון להישאר שנים רבות, השאלה, אתה יודע, זה גם עומק הכיס, זה בסופו של דבר, אתה אומר את זה כי אתה יודע שהכיס עמוק עמוק, יש לאן להכניס?
בינתיים, 3 שנים בביתר, עמדנו בכל המחויבויות שלנו, המשכורות יקבלו בזמן,
לגמרי, אבל השאלה אם זה יכול להימשך.
כן, זה יכול להימשך.
זה עלה לכם הרבה מאוד כסף, הדבר הזה.
זה עלה לא הרבה מאוד כסף.
כן, תגיד לי רגע, שאלה, אוקיי, נכון. שאלה, כמה, אתה יכול לקמת כמנכ״ל, לחמת את השנה לפני הקורונה, והשנה הזו כמה נזקים שנגרמו לכם, והאם הפיצוי שקיבלתם מחזיר באחוזים לפחות 50%?
בוא, רשת ביטחון עוזרת לנו לשרוד עם מעל המים, כמו שאני אומר, אבל זה לא רק הפגיעה, זה לא רק היעדר הכנסות מכרטיסים, זה כאילו, נגיד מרצ'נדייז, היינו מוכרים בסכומים מאוד גבוהים במגרשים, אין לנו את הדברים האלו. כל האווירה היא אחרת, וכל האווירה גם משפיעה על הכנסות, משפיעה על ספונסרים שרוצים לבוא. הכל ביחד, זה מעגל מאוד מאוד שלם, שהרשת ביטחון אומנם היא טובה, היא עוזרת, אבל זה לא מחפה על כל ההפסדים.
מה עם החלטות על מדיניות הרכש לקראת העונה הבאה? הגעתם למסקנות בעניין ההשקעות ו... תשלום שכר שלפחות לאוהדים שלכם נחשב מופקע, לנוכח התשואה?
אנחנו צריכים לדייק יותר את הנושא הזה, ואנחנו בימים האלו יש לנו מערך סקאוטינג די יפה שמתחיל לעבוד עם אנשים מאוד מאוד מוכשרים, ונצטרך לדייק, להיות יותר מדויקים באפיקים האלו, ויותר תכליתיים ויותר רציניים.
יהיו שחרורים?
בדיעבד ההחלטה להיפרד מרוני לוי ויוסי בניון מוצלחת מבחינתך לאור התוצאות הנוכחיות?
רוני לוי ויוסי בניון כבודם במקום המונח. אנחנו עכשיו עם מאמנים חדשים, שאנחנו מאמנים כבר לא חדשים, שאנחנו מאמנים בהם. זהו, כל בסדר.
עדיין יש אמון בהם, אתה אומר.
בהחלט.
אוקיי.
לא מגיעים לפלייאוף עליון. כישלון או משהו באמצע?
לא מגיעים לפלייאוף עליון, זה כישלון קולוסלי של כל המערכת. חד וחלק.
יפה.
אין אחרי מה להסתתר, זה חד וחלק.
אתה יודע, לפעמים אני רואה משחקים של ביתר, כמו האחרון נגד סכנין, ואני אומר, מזל שאין לכם צופים במגרש. אני חושב מה היה קורה שם, אם היו צופים ורואים את החידלון הזה, אבל אתה יודע, כנראה שהכל מתואם איכשהו. בוא נאמר שיהיה כבר קהל, שישחקו יותר טוב. מוני, המון תודה.
ביי לי.
שמור על עצמך.
בהצלחה. ביי.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
נאמר כשבדרבי של מנצ'סטר שמשודר כעת בספורט 2, יונייטד מובילה 1-0 דקה 14, כמו משאר כבר בדקה הראשונה, כמובן שנעדכן למשחק הזה בהמשך.
גם אתלטיקו עדיין ביתרון 1-0 על ריאל, דקה 64.
100%. נתחיל עם משחקים מליגת העל שלנו, הפועל באר שבע מארחת את הפועל תל אביב, הפועל באר שבע מקום שישי עם 33 נקודות, הפועל תל אביב מקום 11, 23 נקודות, אבל עם ניצנים של אופטימיות, מגלה יכולת לא רעה בכלל בשבועות האחרונים. מבחינת היחסים, יתרון קל לטובת הפועל באר שבע, ניצחון ביתי של הפי 2, תיקו 2.80, ניצחון חוץ של הפועל תל אביב 3.15. יוני, אימור שלך.
אני הולך על הפועל תל אביב, מנצחת
טבעי. ניצחון חוץ.
כן, מנצחת הפועל תל אביב, היום את הפועל באר שבע, היא קבוצה בתנופה, והיא קבוצה טובה, ויש לה, נכון להיום, כמו שהיא נראית, היא קבוצה לפלייאוף עליון, הולך על הפועל תל אביב.
קוף.
איקס. נכון שהפועל תל אביב כקבוצה נראית טוב יותר.
היא נראית יותר טוב יותר, אני חושב שהיא קצת הכרה את הרכבת בקשר לפלייאוף העליון.
לא, ברור שלא.
לא, אני אומר, היא ברמה של פלייאוף עליון. לא אמרתי
שהיא... הם לא חושבים עכשיו, חושבים קודם כל לקחת מספיק נקודות.
ברור, הם לא יגיעו. קוף, אתה לקחת פה תוצאה תיקו.
לקחתי פה תיקו, כן, בבאר שבע גם אל תשכחו בלי ז'וסווה, שהחיסרון שלו משמעותי, וגם, אתה יודע, הזרים, הקולציה, הם מספרים לי כמה הוא גאון וכאלה וזה, לא ראיתי מספר אחד שלו. שיהיה בישול או שער, משהו.
הבנתי. 100%. משחק נוסף, הפועל כפר סבא מול הפועל חיפה, הפועל כפר סבא מקום 13, 22 נקודות, הפועל חיפה 28 נקודות מקום תשיעי, עדיין מפנטזת על הפלייאוף העליון. ניצחון ביתי של כפר סבא 3.35, תיקו 2.75 וניצחון חוץ של הפועל חיפה שהיא פייבוריטית למשחק הזה 1.95. קוף.
כפר סבא עם 5 הפסדים רצופים. אוקיי?
אתה חוזה שישי.
לא, קודם כל הפועל חיפה טובה יותר ברוב העמדות, אוקיי? בסך הכל, וגם הפועל חיפה גם שיחקה טוב נגד מכבי תל אביב, עזוב את ההפסד, שיחקה טוב, שיחקה התקפי, יש לה כלים, יש לה קודם כל את ממן שלדעתי בין מצטייני הליגה מאז
שחזר
מהכפור, אוקיי? והקבוצה מתפקדת הרבה יותר טוב. כפר סבא זה משחק על, אתה יודע, כל, אם היום ההפסד השישי ברציפות, הם באמת בצרות. אני אומר בצרות, כי אחריו יהיה להם...
גם עכשיו הם בצרות.
כן,
אבל... בלי כל ההקדמה שלך.
לא, אבל כל משחק, כל משחק שהוא מתחיל, נותן להם אופק, אולי היום, אולי היום.
אוקיי.
אתה הבין? אני לא רואה את היום מגיע.
אז מה האימור שלך, קוף?
אמרתי חיפה.
חיפה, יפה. יוני?
חיפה.
אז אוקיי, אני מצטרף אליכם, אני חושב שהפועל חיפה קבוצה טובה יותר. ונסיים עם כדורסל, הדרבי התל אביבי. מכבי תל אביב במקום הראשון בליגת העל בכדורסל, מאזן של 13-3, הפועל תל אביב, מקום 12, מקום לפני האחרון עם 3 ניצחונות בלבד ו10 הפסדים. פה שם המשחק הוא הפרש. אם מכבי תל אביב מנצחת בדיוק ב-14 נקודות הפרש, פי 9 מעל או מתחת 1.80, מה שנקרא, השאלה היא רק על ההפרש. קוף.
מעל.
מעל 14. יוני.
מתחת ל-14.
אוקיי. אני הולך על בדיוק, ונבחן את כולנו. מחר. תודה, חברים.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
מה? לא.
אני רואה פה את ה... אני קורא פה את המשחקים, גם אנגלית, גם... ספרדית וכאלה, אתה יודע, זה קצבים שאנחנו לא מכירים, יוני.
כן, נו, מה? אתה רואה מנצ'סטר סיטי נגד היונייטד, נו, מקום ראשון נגד שלישי, בליגה הכי טובה בעולם, אתה רואה אתלטיקו מדריד.
למה שאני רואה, מכבי חיפה, אני גם איזה...
לא, אבל מה אתה משווה לי בכלל? את מי אתה משווה? את אתלטיקו למי בדיוק? לגיא לוזון? למכבי פתח תקווה?
העיד עליך. מוטי וניר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
היית אתמול הפרשן בחיפה במשחק של מכבי חיפה ומכבי פתח תקווה? מה גילית חדש?
מה לא גיליתי חדש? אני חושב שמכבי פתח תקווה גילתה שהיא תפסה את מכבי חיפה ביום שאפשר להקוץ אותה ולנצח אותה, והיא עשתה את זה בצורה יפה. מכבי חיפה אתמול לא הגיעה למשחק הזה, ואפשר להגיד שזה משהו שמאפיין אותה, כי סך הכל מכבי חיפה של העונה הזאת כן קבוצה טובה, אבל הגיעה אתמול בלי אנרגיות. וזה עלה לה בהפסד.
תסביר לי את הקטע בלי אנרגיות, מוטי, אתה לא רק...
שחקנים נראו זכותים. תראה, אפשר להתעלם מזה שמכבי חיפה עברה עכשיו שבועיים קשים, מאז אותם אירועי דרבי, וכמה שחקנים שחלו בקורונה, הסגל של מכבי חיפה הצטמצם, נפל העומס על אבו פאני ועל רודריגז ועל נטע לוי.
זאת אומרת, צפית שבאיזשהו שלב העסק יקרוס בגלל שהעומס הוא על מספר קטן יותר של שחקנים.
אז כן, זה היה ברור. תראה, מכבי תל אביב יומיים לפני זה עשתה את אותו דבר ולא נפלה.
גם חיפה לא נפלה בכל התקופה שרוקביץ הנהדר, והוא כבר נהדר הרבה זמן.
נגד הפועל תל אביב,
זה התחיל מחצית שנייה.
והיא גם לא נראתה בניצחונות שלה טוב. נגד הפועל תל אביב נראתה חרפה.
וחיפה אתמול לא נראתה טוב. אני חושב שברק בחר יכל אתמול לנסות שני, תראה, עוד פעם, אני חושב שהבעיה הייתה עייפות של שחקנים ו בגלל זה הם לא נראו אותו, אבל אם אני מסתכל על משהו היום שאפשר היה כן לעשות, זה כמו שמכבי תל אביב עשתה, אבל לא ואין בעל המשחק עם הפועל חיפה, הוא השאיר את פיבן, את גולסה ודור פרץ, זה השלישייה היחידה שנשארה על המגרש, כל שאר שבעה שחקנים היו חדשים, ובאו עם כוחות חדשים, וניצחו את המשחק וחיפה עלתה זכותה, וגם החילופים, אני חושב שברק בחר אתמול, כשהוא היה בפיגור 1-0, הוא לא היה צריך להוציא את הוואד, הוא יכל להכניס את נחמני ליד הוואד, להמר על התקפה קצת יותר, לא לוותר על הוואד. ברגע שהוואד יצא, זה כבר היה גמור. זה היה נראה שמכבי חיפה לא תוכל לתת גול, והיא שילמה, כי ברבע שעה האחרונה מכבי פתח תקווה יכולה גם לעשות 3-0.
גם ברק בחר, עם כל הכבוד, לא קרא את התמונה שפתח תקווה לא משחקת עם להתפרצות, אלא לוחצת גבוה, ומעלימה את שני הקשרים הכי טובים של העונה, נטע לוי.
כן, אבל שוב, אני חושב שזה הצליח למכבי פתח תקווה משתי סיבות. אחד, שהיא באה מוכנה והיא שיחקה נכון, עם הרבה התלהבות. אבל זה עזר לה שמכבי חיפה פשוט הייתה חלשה. הייתה חלשה בגלל שראית שחקנים שלא יכולים לזוז. הרי אנחנו יודעים שנטע לוי ואבו פאני ורודריגז, השלישייה הזאת, בעונה מצוינת, לא מפסיקים לרוץ, לחלץ כדורים, לעשות עבודה טובה, ואתמול הם לא עשו את זה. שהם לא עשו את זה לא בגלל שהם לא שחקנים טובים, הם לא עשו את זה כי הם היו עייפים.
ראית גם את הפועל חיפה, מכבי תל אביב?
רגע, שנייה, יש כן. מכבי חיפה עוד
לא, דקה. אני רוצה רגע משהו להשוות על הקטע הזה, אתה יכול לחזור אחרי זה. ראית אותם, אתה יודע, ויש שם גם כן מנוע טורבו כמו דור פרץ, okay. שגם לא מפסיק, אתה יודע, שחקנים נופלים, שחקנים באים, הרכבים, עניינים. דור פרץ בחושר גופני מדהים.
אירופה, של אירופה, דור
של
פרץ,
אירופה,
שחקן יפה. של אירופה, לא של ישראל.
של אירופה, אתה יודע, אבל אני שואל, אתה יודע, ומכבי לא בדיוק מבריקה, אלא אם אתה חושב אחרת, אתה איש מקצוע. היא לא בדיוק מבריקה.
מכבי יעילה, מכבי קבוצה יעילה וחזקה. תראה מה מכבי עשתה עכשיו, עוד פעם, זה עוד לא מבטיח לה את הניצחון, כי יהיה לה משחק קשה מאוד נגד ביתר בטדי, אבל
זה לא בטדי, זה בבלומפילד.
אם מכבי תל אביב מנצחת מחר, היא עשתה 9 נקודות.
מכבי מארחת.
אוקיי, אז אני אומר.
אם מכבי תל אביב, רגע מוטי, מנצחת מחר, היא עשתה 9 נקודות יותר ממכבי חיפה בחודש אחד. 9.
אוקיי, ומעבר לזה אני אומר שמכבי תל אביב שיחקה נגד הפועל חיפה בחוץ, ואן לובן הרוויח שני דברים. הוא הצליח לתת מנוחה להרבה שחקנים, הוא ניצח את המשחק, הוא יקבל עכשיו את השחקנים שקיבלו מנוחה רעננים אחרי שכמעט 8 או 9 ימים שהם נחו, ועוד מעט הוא יקבל את יונתן כהן ואת פשיץ' בחזרה.
ייקח להם זמן אבל להשתלב, תשמע, זה לא צחוק.
כן, אבל זה עדיין, זה שחקנים, תשמע, הם לא יונתן כהן, ברגע שהוא בריא, הוא בעניינים אחרי משחק. מכבי חיפה, איפה שעוד דבר שצריך להגיד ולהיות עוגנים כלפיה, זה שהיא משחקת בעיניי בלי שני השחקני התקפה הכי חשובים שלה, זה חזיזה ורוקביצה, וזה משמעותי, אין מה לעשות, מכבי חיפה זה לא ברצלונה שכוכב אחד איננו, אז יש עוד סופר כוכב לידו.
כן, לא, חסרים שניים, שלושה. גם חזיזה.
וחזיזה מאוד מאוד חסרים.
מאוד משמעותיים, בהחלט. זה פשוט חיסל את החלק הקדמי. אולי זו הסיבה שהקשרים, כמו נטע לוי ואופני, גם לא היה להם איפה
לדעת. בדיוק. גם ההשפעה של השחקני קישור, גם שרי, הרי שרי, מה עושה אותו גדול? שיכול כל שנייה לשים את רוקביצה מול שוער, שיכול לתת לחזיזה כדורים נהדרים. ברגע שהם אינם, אז גם לשרי נהיה יותר קשה.
בוא תלה, המון תודה.
ביי,
ביי.
שמעון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט.
אהלן, ערב טוב.
איפה אתה, בסכנין קש?
אני נמצא בדוחה.
כן, מתחיל המשחק בעוד 7 דקות, אנחנו נזדרז איתך, שתהיה מרוכז, שידור ישיר בספורט 5 לייב, ערוץ 58. תן לי כמה מילים באמת על קאש, הדבר הכי לא יציב שיש בכדורגל שלנו.
כן, אז קבוצה הכי לא יציבה, כמו שאמרת, כבר נגעו בניצחון במחזור האחרון מול הפועל באר שבע, אבל דקה 87 שער שספגו מזוסווה וחלוקת נקודות. אם הם רוצים להשאיר לעצמם סיכוי להגיע לפלייאוף העליון, הם חייבים לנצח הערב בדוחה.
זה רק
הם עולים עם השואר?
כי שבוע הבא יש להם את מכבי תל אביב.
נכון, יש להם ביום שבת את מכבי תל אביב, ויש להם עוד משחקים לא פשוטים בכלל.
מי השואר הערב?
ברטקוץ חוזר לבין החורות, הם רוצים הרכבים?
כן.
אוקיי, אז סכנין עם מוחמד קנדיל בין הקורות, אלי אוטמן, מורן גנטוס, לוקאס פננדס, יאזן נאסר, יאב גנאים, מוטי ברשצקי,
גרנקי, אלאטה ג'אבר.
כן, זה שלושה בלמים. מוטי ברשצקי, בירם קייה, אלאטה ג'אבר, אוסמה חלילה ונג'ה לאסלבנג, קריית שמונה עם ברטקוס בין הקורות, דורל, אורידה, נידן אחמי, עזיב מורגן, אופמייסטר, רויקיה, סמואל בראון, מוחמד שקר, יוג'ין אנסה ולוסיו מרינר.
תגיד לי רגע.
אתה משמיע לי רגע, קופמן, את ההרכב של קריית שמונה, חוץ משניים, שלושה שחקנים, זה כולם שחקנים באמת, ואם אתה מסתכל על קריית שמונה, אז נכון, היא לא יציבה, אבל היא לא בסכנת ירידה, ועם סגל כזה...
אבל
היא
רוצה פלייאוף עליון.
סכנה, לא נכון, אני לא מסכים איתה, יוני.
אם היא תהיה בתחתון,
היא
בסכנה.
אם היום הם מפסידים, הם שתי נקודות מהקו האדום.
מה קרה?
לא, איזה שתי נקודות? הקו האדום זה 22.
לא, אבל אם היום סכנין מנצחת, סכנין תוסיף לה 3 נקודות, קריית שמונה 2-3 נקודות מירידה, וסכנה ממשית.
לקריית שמונה, אלבא, יש 29 נקודות, הקו האדום 22.
לפני המשחקים היום,
אבל יש עוד משחקים, אם סכנין מנצחת, יש לה 27.
אם כפר סבא מנצחת, סתם אני אומר, כפר סבא וסכנין מנצחות, בוא נעים, במשחק הבדל. אני רוצה לדבר איתו, תגיד לי רק מי שופטים בברקה, שאני אדע את הפרטיות משבע. אתה יודע שאני אכין לי פה פופקורן והכל.
אז במשחק הערב נראה לי שזה ארז פפיר, אני כבר אגיד לך.
כן.
אני בדיוק שופט ראשי זה ארז פפיר, כמו שאמרתי. ור לא רשום לנו כאן בדף שקיבלנו מהדוברות.
אני אברך,
אתה מבין, מהדוברות וסכנין, חייבים לתת הבר.
איך נדע מה הפרטיות? דבר איתי המכבי חיפה, מה התחושות כרגע? שכנע את יוני שיש עוד הכל בסדר.
אכזבה גדולה מאוד, אתם יודעים, להפסיד 2-0, גם במקום הראשון בסכנה עכשיו, מבינים שהם באמת כבר לא תלויים רק בעצמם, גם מבחינת היכולת מאוד מאוכזבים, מקווים שבאמת הקבוצה הזאת תחזור למסלול הניצחונות, אבל הם גם מחזיקים את דברות מחר למשחק בין בית ירושלים למכבי תל אביב.
הכי יפה זה המשפט שאמר בכר בסיום. שים לב, קופמן. ההפסד זה חלק מהכדורגל.
נכון.
תמיד את הקלישה.
למה לא?
השחוק. די כבר, שים את הסכין בין השיניים, תגיד, אסור
היה לנו
להפסיד פה בחיפה. אלבאז,
נכון, אלבאז, אתה היית עד.
אסור היה להפסיד את המשחק הזה. מה, אתה נורמלי? אתה אומר לי, נכון.
תגיד לי.
אז ככה מאמן עומד מול המצלמות ואומר, ההפסד זה חלק מהכדורגל?
יוני, מכבי חיפה הפסידה אתמול את ההפסד החמישי, למה 4 קודמים, אפשר היה להפסיד?
המשחק הזה נגד מכבי פתח תקווה אסור היה להפסיד נקודה.
היו להם סיבות מקלות, ואני מבטיח לך שגם מכבי עוד יהיה לסלאמפ. מכבי לא נותנת כדורגל שאתה אומר וואו, אוקיי? לא אומר וואו, הכל יכול לקרות, מכבי יכולה להיות מקום ראשון, ואחרי זה להיכנס, תשמע, עם כל הכבוד...
הכל יכול להיות, גם אתה אל תחלק לי קלישאות.
לא, אני אגיד לך למה, אני רוצה שימשך כמה שיותר. מה אתה אומר?
קופמן, אני רוצה להגיד משהו.
כן.
תראו, עזבו את ההפסד אתמול, עזבו את הפסגה, ואם הם ירדו למקום שני, זה לא הנקודה. מה שצריך להדליק נורה אדומה מאוד מאוד מעבבת לברק בחר, זה היכולת של הקבוצה שלו. לא רק אתמול, לא רק במשחק הזה נגד מכבי פתח תקווה,
נכון?
גם נגד הפועל תל אביב, גם במשחקים לפני כן. מכבי חיפה זה לא אותה קבוצה.
כן.
זה לא אותה קבוצה שרצה נהדר במשחקים שלפני.
וזה לא קשור להיעדרויות. גם בדרבים לא היו טובים.
לא, גם אפשר להגיד נכון שחסרים שחקנים מאוד משמעותיים, כמו דולף חזיזה, כמו רוקביצה, שחקנים באמת שעשו את כל העונה הזו של מכבי חיפה. אבל בלי שום קשר לזה, מכבי חיפה צריכה לדעת להתמודד במצבי לחץ, צריכה לדעת להתמודד במצבים שבאמת גם חסרים שחקנים. אתם רואים את מכבי תל אביב,
בלי יונתן כהן, בלי פשיץ, בלי לא מעט שחקנים. משחקת, שורדת, מציגה את הנקודות שלה. מכבי חיפה עכשיו מגיעה למאני טיים, ומבחינתה, אם היא לא באמת תשיג את הנקודות, היא לא תהיה פקטור במאבק בפלייאוף.
אלבז, לך לעבודה.
תודה רבה.
בכיף, אתלטיקו עדיין שומרת על היתרון מול ריאל מדריד, שחמיץ עכשיו הזדמנות לשוויון. בדרבי של מנצ'סטר שמשודר בספורט 2, יונייטד עדיין ביתרון, דקה 28. אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה עם מיכל קדוש, לאחר מכן פרסומות, ונשוב בשעה 7, מתחיל המשחק של סכנין עם עירוני קריית שמונה, נדווח.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
במדריד, במטרופוליטאנו, ריאל מדריד משווה ל-1-1. כרגע הדקה ה-90, קרים בנזמה מבקיע בדקה ה-88. בדרבי של מנצ'סטר עדיין יתרון ליונייטד. זה שידור ישיר בספורט 2. חוץ מזה...
הדקו הזה תדע לך, פותחת מאבק האליפות שם, כי ברצלונה דוערת עכשיו.
חכה, חכה עם הדערות, חכה קצת.
לא, ברצלונה בתנופה.
נגיד שהיא דוערת. יש לנו גם חוב לגבי השופט במשחק שנפתח, בין סכנין לקריית שמונה, אז שופט עבר זה רועי ריינשרייבר. בוא נתקדם, כדורסל, אורשקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים, מה שלומכם?
וואלה, חיים בצניעות הדרבי התל אביבי.
בצפיפות ובצניעות.
הדרבי התל אביבי בכדורסל, הערב ביד אליהו. מכבי מארחת את הפועל, יתרום ברור לאלופה, אבל רק 300 צופים בהיכל, על אף שניתן היה להכניס יותר, 1,000 או יותר אפילו.
כן. מכבי, עוד ביום חמישי, שהיה המגמה הזאת, שיכולה להיות החלטה כזאת, שאלנו את אנשי מכבי, אוניברסיטת ולנסיה, אם יכנסו, אמרו שעד שאני שושמי, הם לא יכולים להתחיל להתארגן.
לא שומעים אותך טוב, שקדי.
לא שומעים אותך טוב, שקדי.
אני שנייה, אני אשפר עמדות.
כן, עכשיו.
אני אשפר עמדות. חבר'ה, תודה?
כן.
כן.
אוקיי, סליחה. אז אני אומר, הם לא יכלו לקבל החלטה עד מוצא שבת בעצם שאושרה ההחלטה בממשלה. הם טוענים שעד אז כבר הועברו הכרטיסים ומעט מדי זמן כדי להתארגן, וזה למעשה הסיבה הרשמית. הם כבר אמרו את זה ביום חמישי, כן, אנחנו לא, אם לא להתקבל החלטה ביום שישי בבוקר, לא יהיו אלף צופים.
כן, אבל בוא נאמר שהסיבה, הסיבה העיקרית, אם אני קורא את זה, מה שנקרא בתרגום בגוף הסרט, שהם לא רצו שם לתת 10% מהכרטיסים.
נותנים 10% עדיין.
כן, אבל יש הבדל אם אתה נותן 30, או נותן 130.
לא, 130, 1,000, לא 1,500. וכן, יש הבדל, אבל אני מבין גם את הסרט, אני שומע את נציאת הפועל היום מדברים על זה. בפועל, אני לא בטוח שהקבוצה הייתה נוהגת אחרת. יש לה פועל משחק ביום חמישי בראשון, שזה 500 איש נכנסים שם, זה 50 איש מהפועל. אני כבר שומע דברים על הכאב ראש שיש עם הסיפור הזה. קל זה לא כל העניין הזה עם ההגבלה, כמובן שכולם רוצים קל, אבל אתה לא יכול למלא את האולמות, ואתה צריך עכשיו, יש גם חוקים, אתה לא יכול למכור לקהל חוץ מעל מחיר מסוים, כרטיס. אז בסופו של דבר אתה
מפסיד
כסף.
אתה מפסיד בכל מקרה, ברגע שאתה פותח את האחד.
כן, אבל יש עכשיו, עזוב את הכסף, שקדי, זה מכבי תל אביב, זה לא כסף עכשיו, זה...
אבל לא, אני לא דיברתי על מכבי תל אביב.
יש איזה מצב, רגע, שנייה, שקדי.
לא דיברתי על מכבי תל אביב, נדבר על קבוצות אחרות.
בדיוק, אז אני גם לא מדבר על מכבי תל אביב. יש איזה מצב שצריך להוציא, יש הרבה מאוד אוהדים שקראתי משאל שנערך בעניין הזה, שימשיכו לא לבוא ולראות טלוויזיה. אז את אלה צריך להחזיר למגרשים, כי הם באים לראות את הקבוצה שלהם, ואחרי זה ממשיכים לראות טלוויזיה, קבוצות אחרות.
אבל הדרישה, הדרישה מה שצריכים לעבור, יוני.
מה הם צריכים לעבור? מה
קורה לעבור? קבוצות ליגת העל,
רגע, רבותיי.
לא, חייבים להגיד האמת, אני לא יודע אם אתם, כמה אתם מודעים לסיפור הזה. חלק מקבוצות ליגת העל בכדורסל, השבוע שעבר, פתחו להם את האופציה, 300 צופים, לקחו מחירי כרטיסים באמת ברמה לא שפויה. אני שמעתי על 100-150 שקל כרטיס.
אבל זה לא רק זה, שקדי, צריך לשבת שעתיים פלוס באולם עם מסכה.
אני הייתי
זה לא תענוג גדול.
ואני הייתי הרבה מאוד משחקים שאני יושב עם מסכה בתוך אולם.
רגע, מה זה 150 שקל? זה הרבה כסף?
ברור. לליגה? לליגה?
מה? לליגה סל וכדורפן?
כן. מה זה?
תגיד, תגיד.
אתה הולך רואה הופעה של זמר ועולה 280 שקל.
יוני, זה לא אותו דבר.
מה זה, נו? 150 שקל זה הרבה כסף?
אתה משווה משחק בין מכבי חיפה להפועל באר שבע וכדורסל להופעה של זמר, אז כאילו, אתה יודע...
אתה יודע מה, יש כאלו שיגידו שזה יותר מעניין ויותר מלאים יותר
מאשר הופעה של זמר. במקרה הכי קיצוני, אז תוכלי 150 שקל לכרטיס, זה קצת מוגזם.
שמע, אבל יש להם גם...
אבל אל תבריחו את הרודים.
הם לא, זה לא טוב. להבריח ב-150, השאלה הכי גדולה היא, אם לא רוצים להתחיל במהלך הזה, בהתחלה טיפה לה...
הם רצו. הקבוצות רוצות, הם רוצות, רובם רוצות להחזיר את הקהל, הם רוצות להחזיר את הקהל כמו שצריך, הם לא רוצים להכניס 300, כי אם אני 300 זה בדיחה. אני, כמו שאני מריח, אין לזה... באמת...
כן. בסדר, אין לנו הרבה זמן לקשקש את זה, בוא נעבור לקטע של... יחסי הכוחות בין הקבוצות, אתה יודע, הפועל...
מעולם לא היה דרבי כל כך חד-צדדי כמו שאמור להיות היום.
יפה, אתה יודע, ובאמת...
כן, אבל למה? ממה זה נובע?
הפועל
מתפרקת.
הפועל
מתפרקת.
מובילה לרדת ליגה. כאילו, ולדרבי, כמו שאומרת הקלישאה, אין חוקים משלו?
אם יהיה משחק תחרותי היום, שזה לא 15 וצפונה משלב מוקדם, אז זה יפתיע אותי. הפערים גדולים מאוד, הפועל גם הביאו שחקן חיזוק נפצע להם במשחק הראשון, היום מישהו באנשי הפועל צוחק, אומר, כל מי שאנחנו מביאים נפצע, אפילו אסטרון, השופט אומר אסטרון נפצע במשחק של הפועל נגד נס ציונה, כל מי שעובר לידם נפצע, אז הם מפחדים על השופטים היום. אבל באמת, המצב של הפועל קשה מאוד, יש להפועל, שבוע הבא משחק עונה, לא פחות מזה,
נגד מכבי חיפה. אגב, מכבי חיפה עכשיו בפיגור 30-52 בבאר שבע, רבע שני. 52 נקודות לא נגמרה המחצית עוד. זה אחרי שהם החליפו. זה שהם עוד לא החליפו, זה שאחרי שהם החליפו מאמן, עכשיו עמית בן דוד מאמן, זרקו את דניאל אוסאונה. זה נראה רע. אבל, טוב.
יש גם את נעריה, שתיים יורדות, כן, לא נשפוט.
כן, כן, ברור, ברור, יש עוד הרבה...
ונעריה, אחרי שהחליפה מאמן, גם נראית הרע, ופתאום התאוששה. תראה, יש גם בית תחתון, העונה לא נגמרת בעוד שבועיים, שלושה, היא נגמרת רק בחלק, קבוצות האלה נגמרת מתישהו באמצע מאי.
כן, אבל הפועל צריכה להחליף 13 שחקנים, אז זה בעיה.
אין לה,
אני יודע שאין לה.
הפועל תביב יש לה רק עוד שני חילופים.
כן.
יביאו עוד מאתגר, אין ברירה. אני חושב באמת שאנשי הפועל אופטימיים על זה שהם לא ירדו ליגה, אם הם לא מתעוררים מהר, הם ימצאו את עצמם בליגה לאומית.
לדעתי כבר איחרו את ההשכמה. שקדי, תודה.
תודה.
הדרבי של מדריד הסתיים, תיקו אחת בין אתלטיקו לריאל מדריד. אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב.
המשחק של הפועל תל אביב מול הפועל באר שבע. שידור ישיר בספורט 3, בשעה 8:15, אתה במגרש, מה אתה צופה?
מה אני צופה? אני צופה מלחמה פה, כי שתי קבוצות שחייבות את הניצחון, מתקרבים כבר לפלייאוף, זה מבחינת הפועל באר שבע, ופתאום מעונה כזו שדיברו על זה שאוקיי, יעשו פלייאוף, ואז נסתכלו על העונה הבאה, אז זו באמת איזושהי עונת מעבר, ובאמת התחיל עכשיו להסתגל למאמן חדש, ובעלים נגיד חדשה ישנה, אבל צריכים לעשות פלייאוף קודם כל, ולהסתכל איך מצליחים עוד כרטיס לאירופה, אחרי כל הרצף שנים...
לפני שאתה מדבר על אירופה, אסף, קודם כל שיעשו פלייאוף עליון, אני עוד לא רואה אותם עושים את זה.
בדיוק, אם לא עושים פלייאוף, לא עושים אירופה, בדיוק, ולכן אני אומר...
בסוף, אסף, אין הוקוס פוקוס בכדורגל, אין בכלל בספורט הוקוס פוקוס. ומה שקרה השנה בבאר שבע, כל ההתערבות הגסה הזו, שהיא בעלת הבית של אלונה, וההחלטה לחתוך את הבוקסיס, וההחלטה לטפל בכמה אירועים בצורה כזו או אחרת, בצורה ממש פומבית ומכוערת, בסופו של דבר מובילים את הפועל באר שבע. עכשיו רוני לוי יש לו את המומחיות תמיד לבוא באמצע עונה לקבוצה, להגיד זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, ובסופו של דבר אתה יודע, לצאת מזה נקי ולפתוח עונה חדשה, והוא מכין אותה ולא תמיד הוא מצליח להכין את הקבוצה שלו, ראינו את זה בביתר ירושלים. אני אומר כזה דבר, הפועל באר שבע היום מגיע למשחק הזה בצרות, כי כל הלחץ עליה, כל העיניים עליה, אם, כמו שאמרת, אם הם לא נכנסים לפלייאוף העליון, איך אפשר לדבר לך על כרטיס לאירופה? הפועל באר שבע,
אני אומר, יש לה... יש לה שלוש... כן, זה לא רק לא לעשות פלייאוף, כי כמו שאתה אומר, זה כאילו עונת מעבר, ורוני לוי נותנים לו לסיים עונה, אבל זה לא סתם לסיים עונה, זה להתחיל בכישלון, ואז העונה הבאה זה כבר לא... ככה להתחיל ברוגע ולבנות קבוצה ולראות מה אפשר לעשות. את העונה הזאת צריך לסיים בוודאי בפלייאוף עליון, ואז אני אראה איך הפלייאוף יתפתח, ובאירופה כן או לא זה כבר השלב הבא. אבל פלייאוף הפועל באר שבע חייבת לעשות, בטח עם השחקנים הזרים שיש לה, בטח עם השחקנים שהביאה.
איזה זרים יש לה? איזה זרים יש לה? היום
אחד הזרים הטובים בליגה.
מי? זוסווה אולי הטובים בטוח, אבל כל השאר אתה יודע... בינוניים ומטה, אני מסתכל לקולציה שאתם מתלהבים. מה הוא עשה בליגה?
בליגה לא עשה כלום. בליגה לא עשה כלום.
זה מה הוא טוב.
מסכים, בסדר, נכון.
אז הוא שחקן חילוש, לא חיזוק.
כשהוא משחק אז הוא טוב. מלי, ברר הוא גם פעמים על לספור אותו כי הוא פצוע, אבל מלי בסך הכל סביר ומעלה. זו קבוצה שעדיין צריכה לעשות פלייאוף עליון. תסכימו איתי שאם לא תעשה פלייאוף עליון,
תגיד לי, בזרים אנחנו מביאים סביר ומעלה? סביר ומעלה יש לי כאן בארץ, תוצרת הארץ. אתה מבין? מה סביר ומעלה? מה זה סביר ומעלה? בוא'נה, אנשים פה עלו מיליונים, מה זה סביר ומעלה? הוא צריך להיות פי שתיים יותר טוב מהסחורה המקומית.
בסדר, היו לו משחקים לא רעים בכלל, אני מסכים איתך שכל ההתנהלות הזאת, מה שיוני אמר שם בינואר, עשו לא מעשרות לבאר שבע, בוודאי הפרידה הזאת מיוסי אבוקסיס, אבל אתה מגיע למשחק אחד, וזה היום, שאותו צריך לנצח, כי ניצחון היום כבר באמת יקרב אותם לפלייאוף, יראה שאת הפלייאוף הם יעשו, ואז יוכלו אפילו קצת ליהנות מכדורי, כי זה הכל זמן...
יש לך כבר הרכבים אסף?
בסוף הם פוגשים קבוצה שנמצאת במומנטום מאוד מאוד חיובי, קבוצה שמגלה כדורגל שלא משקף כרגע את המיקום שלה.
יוני, בוא נה, זה לא ביירן.
לא ביירן, הפועל תל אביב.
זה נכון, הפועל תל אביב, אבל תדעת שני, הפועל תל אביב נופתידה היום.
מסתבכת בתחתית, נכון?
בדיוק, פרסה ראש התוצאה נגד הפועל חיפה, נגיד וזה קורה, אז הפועל תל אביב זה היה עם כל המשחק הטוב.
הפועל תל אביב נקודה כרגע מקו האדום.
כן, נכון, אבל היא הייתה עמוק עמוק במקום ה-14.
היא עדיין עם 23 נקודות, היא חייבת לנצח.
נכון,
כן. באמת, אם שם הייתה התנהלות נוראית בקיץ, אז אפשר לשבח את ההתנהלות בינואר, הביאו באמת שחקני רכש. אתה יודע מה, בכל עמדה את השחקן הכי טוב שהיה אפשר להביא באותו רגע בינואר, אם זה אייבינדר, אם זה שלומי אזולה, אם זה בן ביטון.
טוב, בוא נראה אסף, בוא נראה הערב. תודה בשלב, זה תהנה. אנחנו עכשיו עם לירן צ'כנר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
מה העניינים?
בסדר, מחצית בדרבי של מנצ'סטר, היונייטד ביתרון 1-0.
מה אתה משדר מהם?
בספורט 2 שידור
ישיר.
סליחה, מה?
אתה יצאת במחצית אלינו?
בוודאי, מה זאת אומרת?
איזה גדול, איזה
שכנר. מעל קבוע, רק למענכם.
הפכת למולטימדיה, הפכת.
אז תן לו, אין לו הרבה זמן, תן לו לדבר על המשחק, ויש לי עוד שאלה ליברפול אחרי זה.
יונייטד הרי רגילה לעשות 0-0 מול הגדולות, אז פה היא באמת התכוונה לעניין הזה, כי במשך חצי שעה האחרונה היא רק מתגוננת, אבל היא פתחה טוב עם לחץ, וצליחה כבר בדקה הראשונה לשחות פנדל.
פנדל שהיה, כן?
כן, היה פנדל, זזוס מכשיל את מרשיאל, ברונו מבקיע. יונייטד אחרי 10 דקות חזרה לסורה ובעיקר מתגוננת. סיטי טובה יותר, לא טובה כמו תמיד, ולכן התוצאה כרגע...
מה, אולי הסיטי קצת מרגישים שזה כבר מונח להם בכיס?
עייפות החומר, בונה, כמה זה 22 רצוף, לא?
21 רצוף היום.
בליגה.
לא, בסך הכל 21 רצוף, 15 בליגה. תשמעו, יש פה, זה לא עייפות החומר, כי באמת כל הקבוצות האלה, גם יונייטד אגב, הם משחקים כל שבוע. סיטי היא היחידה שנשארה בכל המפעלים. זאת אומרת, בארבעה מפעלים, יש לה את מרגבי הליגה בקרוב, יש לה את ליגת האלופות עם רבע גמר באופק, כי את גלת בכי תעבור, וסך הכל, וגם גבי האנגלי, סך הכל בליגה היא יודעת.
גם ההפסד, אם זה ייגמר בהפסד וניצחון ליונייטד, זה
משחק
כיסאות בין יונייטד ללסטר, לצ'לסי, לאלה, אבל זה לא משפיע על מנצ'סטר סיטי, הליגה נגמורה. 12
הבדל. הליגה, קשה לי לומר את זה, אבל באמת קשה לראות משהו שיעצור את סיטי, שגם הוא ים עוד לא תואר, גם באמת הקבוצה הכי טובה בליגה, ובעיקר אתה לא רואה אותה מפסידה יותר מ-7-8 נקודות עד סיום העונה. ככה שאני מאמין שהיא תחגוג אליפות עוד בסוף אפריל, אבל יונייטד כן יכולה לעשות מה שאף קבוצה לא עשתה מאז טוטנאם ב-21 בנובמבר, וזה לנצח, וזה כבר משהו מרענן.
ולעלות למקום השני, זה עוד יותר.
ולחזור למקום השני.
דבר איתי על ליברפול עם הפסד 0-1 לפולם.
טוב, תשמעו, זה...
כולם בסכנת ירידה, היא רוצה להישאר בליגה, מה, למה אתה מופתע מהתוצאה?
לא, ליברפול, אני חושב שאתה חיזרוק את הגרמני.
ליברפול, תשמעו, ליברפול עם 6 הפסדי ליגה רצופים באנפילד, זה דבר מטורף, תחשבו, הקבוצה הזו לא הפסידה 68 משחקים רצופים באצטדיון הזה, ופתאום היא לא מצליחה לכבוש שער במגרש הזה. זאת אומרת, ההפסדים הרצופים שלה, הם גם הפסדים... נגיד, מתוך
מה קורה למוחמד סלאח? מה קורה לסקורר?
תראו שמתוך ששת ההפסדים האלה היא כבשה רק שער אחד, וגם הוא בפנדל של סלאח. זאת אומרת, הם משותקים, הם פשוט משותקים במשחקי הבית שלהם בליגה, וזהו, המצב כרגע.
אתה לא יכול להביא להם את המחשפה שלך הזאת שאתה הולך אליה?
אני בטח שאני יכול.
נו, תביא להם אותה, זה אולי יפתור את הבעיה.
You wanna play, gotta pay.
לא, המצב כרגע עד כדי כך קשה, שנראה כאילו ליברפול תהיה באירופה רק אם היא תזכה בליגת האלופות, כי היא כרגע מתרחקת גם מהמקומו, היא כרגע שביעית, עם אופציה לאבד גם את המקום הזה. לא, גם את המקום הזה, תשמעו, היא עם 28
משחקים. נכון, כי טוטנהאם עם שני משחקים פחות ממנה, ועם 42 נקודות, וליברפול עם
42 נקודות. נשחרר אותו, הוא צריך עוד לעבוד, לזרוק את הגרמני.
וווסטהאם ואברטון מעליה, לזרוק את הגרמני כבר הערב?
כבר לזרוק אותו הערב. שכנר, תודה.
תודה רבה לכם.
שלום. ביי.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
כן, סיכום הרעיון עם שכנר, לזרוק את הגרמני. ללא ספק, כרגיל ענייני קוף הכי ענייני שיש בהחלט, לא משנה שהוא הביא ליגת אלופות לפני שנתיים וזכה בליגה האנגלית אחרי 30 שנה אומר את זה מי? אתה?
כן,
שאתה שילוב של ארסן ונגר ואלכס פרגוסון אני מבין
כן, אז לא מה הוא הביא?
טול קורה, קופי
טול קורה,
לא מבין עיניך, לא מהגרמנים
הבנתי.
אוקיי, טוטנהאם, אפרופו ליגה אנגלית, ודיברתם על הקבוצה הזאת ממש לפני דקותיים, מול קריסטל פלאס, טוטנהאם מקום 8, 42 נקודות, קריסטל פלאס מקום 13, 34 נקודות, התרנגולים מערכים את המשחק הזה, ניצחון ביתי שלהם 1.30, תיקו 4.35, קריסטל פלאס עם ניצחון חוץ שלה, יהווה הפתעה אדירה, ויניב למנחשים 5.60, קוף. הולך עם טוטנהאם?
כן, איד הלך, אתה יודע.
מוריניו, עניינים.
מוריניו, איד הלך, הולך טוב.
כן, אני גם הולך עם טוטנהאם, כי טוטנהאם תרצה להציל משהו בעונה הזאת, והיא עוברת את ליברפול אם היא מנצחת.
מסכים אתכם.
ועוד חסר למשחק.
לא שהעונה, כמו שקוף אמר, זה לא חוכמה גדולה לעבור את ליברפול. אבל הם בדרך...
אבל בוא נזרוק את קלופ.
כן.
במיידי.
את הגרמני. כן. לא, הוא לא קורא לו בשמו אפילו.
נכון, את הגרמני.
ליגה איטלקית, נפולי מול בולוניה. נפולי מקום 6, 44 נקודות, בולוניה מקום 12, 28 נקודות. ניצחון ביתי של נפולי 1.35, תיקו 4.05, וניצחון חוץ של בולוניה 5.30. כאמור, נפולי מארחת ופייבוריטית למשחק הזה. יוני.
נפולי גם כן רוצה להתברג ברביעה הראשונה, ועוד יש לה סיכוי. בולוניה כבר הבטיחה לעצמה את הליגה, הכל...
את הישארות בליגה.
כן.
כן, אוקיי.
נפולי.
אוקיי, אני נאלץ להסכים איתכם. עד עכשיו, כן, פינה שכולה קונצנזוס מקיר לקיר.
כן, משהו כזה.
נעבור לליגה הספרדית.
להעיף את הגרמני.
זאת הכותרת של השעה, לא של הפינה. כן. אתלטיק בלבאו מול גרנדה, ליגה ספרדית. אתלטיק בלבאו מקום 11 עם 30 נקודות. גרנדה מקום 9, 33 נקודות. ניצחון ביתי של בלבאו 1.40, תיקו 3.65, וגרנדה, למרות שהיא ממוקמת מעל בלבאו בטבלה, כנראה בגלל העובדה שהיא במשחק חוץ, ניצחון חוץ שלה 5.30. יש פה יופי של אימור. עכשיו אנחנו מדברים. שימו לב, X כבר 3.65. זה כבר ככה מתעלה מעבר
לאימור. מלבאו מגיע מחצי זה, מחצי גמר וכאלה, ואתה יודע, עייפה.
אני הולך על מלבאו, אני הולך עם האנליסטים של ווינר, הם נותנים יחסים נמוכים לבלבאו, נכון?
נכון, הם אומרים שבלבאו פייבוריטית ברורה.
כן, אז אני הולך איתם.
טוב, אני לוקח פה משולש, גם כי זה יופי של אימור לדעתי, וגם כי זה לא אימור משוגע מדי.
מה זה משולש? זה תיקו ניצחון?
לא, לא, אני לוקח משולש במשחק בינינו, מה שנקרא. אני לוקח את ניצחון חוץ של גרנדה, לזאת הכוונה, כי ניצחון חוץ זה 5.30, ומצד שני, זה לא נראה לי מופרך, הם מקום 9, בלבאו מקום 11.
לא,
זה בהחלט הסתברות הגיונית.
הבדל של 3 נקודות ביניהם.
כן, 100%. אוקיי, תודה חברים.
לא תשלח.
איך תיקח?
סכנין נגד עירוני קריית שמונה, דקה 29, עדיין ללא שערים, תיקו 0, שרון ניסים, ספורט אחת, אהלן ערב טוב.
שלום, ערב טוב קוף.
בוא דבר איתנו, אתה תשדר את המשחק של הפועל כפר סבא מול הפועל חיפה, ספורט אחת ב-19:45, 7:08. משחק שאמור, אתה יודע, לא משנה מה יקרה, ישפיע.
כן, הוא יהיה מעניין. קודם כל, אני מניח שכבר דיווחתם על זה מוקדם יותר, שהפועל חיפה שולחת היום מכתב מאוד מאוד צועם וכועס לאיגוד השופטים על ההחלטות של המשחק נגד הפועל, נגד מכבי תל אביב, אם עוד לא נרגעו מזה.
בעיקר על הפנדל, בעיקר.
כן, אני לא בטוח, אני חושב יותר על הגול. אני חושב שאתה יודע, בזווית שאני ראיתי, העניין של הפנדל, הוא פחות משמעותי מהסיבה הפשוטה, כי אין זווית שמראה באופן חד משמעי נגיעת יד. מהצד השני, בגול, יש לא מעט שערים מהסוג הזה שכבר אושרו השנה בליגה, כך שזה שם לדעתי שיותר טעם מפגם, אבל ברור הרי גם לך וגם לי וגם לפועל חיפה שזה לא ישפיע כהוא זה על המשחק שנגמר, אבל מה שכן, זה יכול אולי להשפיע על המשחק של היום, וזה בעצם המטרה שלהם.
לא,
על המשחקים הקרובים, לנסות ולהפעיל לחץ על שופטים.
יש הרכבים, שרון.
לא, ליצור איזשהו מצב שהפועל חיפה לא פריירית, זה נכון, אבל תראה, הפועל חיפה משלם את מחיר שהיא מצחקת מול הגדולות. ולא, עכשיו זה משחק נגד הפועל כפר סבא, זה לא משהו ש...
אז היא רוצה אולי ליהנות במרכאות מהפוזיציה שלה מול כפר סבא, ביחס לפוזיציה שלה מול מכבי תל אביב. אולי, איך תדע.
אבל אתה הולך לראות הערב את השחקן הכי טוב בעת הזו בישראל, לדעתי.
חנן ממן.
לגמרי.
הוא נמצא בחושר נהדר, זה אין ספק, אבל אתה יודע, יש דבר אחד שאני מניע, אני יודע שמדברים עליו בחיפה הרבה, בטח הוא עדי הפועל חיפה, כולם רוצים להיות בפלייאוף העליון, פלייאוף עליון, פלייאוף עליון. אבל צריך לזכור דבר אחד מאוד מאוד משמעותי. הפער היום בין הפועל כפר סבא לבין הפועל חיפה הוא 6 נקודות. זאת אומרת, ניצחון של כפר סבא והפועל חיפה הופכת להיות 5 נקודות מירידת ליגה, מועמדת לירידה. אי אפשר להסתכל על זה אחרת.
תן לנו הרכבים, שרון, זמן השידור שלך מתקרב.
אוקיי, בוא נהיה עם הפועל כפר סבא, עם ישראלי בין הקורות, שלח מגן ימני כמובן. מחלוף, אטנדה, סלומון, שלישיית קישור, שימקוס, שור וחסני, ושלישיית חוד, מוזי, הופקט וקיזיטו. הפועל חיפה עם קדוש בין הקורות, צרדל חוזר לעמדת המגן, קפילוטו חוזר לעמדת הבלם, דחת עם מואבה וגורפינקל, גל הראל, ברסקי, איתו שחר, אגדה, ממן וקייס גנם. הם ה-11...
איזה קבוצה, אני משתגע איך הם מדורגים ככה, איזה שחקנים.
מי השופט? מי השופט, שרון?
השופט היום עונה אל אודה, ובחברים שלך נמצא שלום אברהם ודן רוצ'ניק.
בוא נה, אלוהים אדירים, בוא נה, שולחים את
נה אל אודה. לא, לא, בסדר, מה אתה רוצה? יאללה אודה ושלום אברהם, זה בסדר, לא?
שלום בן אברהם, הוא לא...
אני רוצה להגיד משהו, באמת.
תן לי באמת מישהו שממוה קצת יותר סניור. עם יותר סניוריטי בשיפוט.
אולי אני אשלח אותך, קופמן, אולי אתה תלך לשם.
אני חייב להגיד לכם משהו בעניין הזה. באמת שאין לי שום דבר כמובן אישי נגד אף שופט כזה או אחר, כולם טועים וכולם עוד איתו. אבל יש דבר אחד שאמר לפני איזה חודשיים, נדמה לי רן בן שמעון, שהיום נדמה לי נתפס כיותר נכון, בטח אחרי כל מיני החלטות קטנות ולא כך ברורות של שופטים, שהרבה מאוד מהשופטים היום הם שופטים שגדלו במה שנקרא באקדמיה, בחדרים, הם למדו שיפוט בחדרים, במשרדים, ולא למדו שיפוט דרך כדורגל, דרך משחקי שכונות, דרך לדעת מה זה לקבל כניסה בקרסול וכמה היא באמת כואבת, ועד כמה לקבל אדום בדקה 70 או 80 או 90 זה משמעותי, ונדמה לי שזה משהו שחסר מאוד היום לשופטים שלנו, כי אם אני לוקח לדוגמה, אתה יודע, דיברתם, אני מניח לא מעט על האדום של ז'וסו לפני שבוע, אחד כמו טבריזי לא היה מוציא אדום על דבר
כזה. כן, יש הרבה שופטים. הרבה שופטים. לא היו שומעים. נכון, יש שופטים.
שזה אגב לטובה, כן? זה לא חס וחלילה.
אבל אמרתי לך, אמרתי ואני אומר עוד פעם, השופטים מתייחסים למבקר, זה מה שמעניין אותם. לא לקבל ציון נמוך מ-79.
השופטים מתייחסים...
לא, השופטים רוצים לגנוב את ההצגה, זה הכל.
הם מתייחסים לחוקה, הם לכאורה רוצים להיות מדויקים,
למבקר, למבקר ולחיים יעקב, המדריך הראשי. שרון, לך לשדר, תודה.
אנחנו מגבים אותם בהרבה החלטות קטנות שאנחנו לא יכולים להבין אחר כך איך זה קורה.
יפה, קודם כל 2-0 יונייטד שרון, אבל...
יש הרבה גולים שם, יש הרבה גולים פה.
אינשאללה, תבלה. אנחנו עם עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
2-0 זה משמעותי, עוזי.
זה משמעותי, אבל המשחק הזה הוא מעבר ליוקרה עירונית.
כלום, אין בו, איזה משמעותי.
הוא כבר לא משמעותי מבחינת מוקרות האליפות. הפער בין יונייטד לסיטי, גם אם יונייטד מנצחת, יקטן ל-11 נקודות, 10 מחזורים לסיום, זה גמור. האליפות גמורה של סיטי, להיזכר עכשיו, אחרי ש...
כן, אבל אמר פה שכנר, והוא צודק, זה סוג של הישג לעצור את הדהירה הזאת.
לא, זה בוודאי הישג, וסיטי קבוצה פנטסטית, ואם יונייטד מנצחת, היא כנראה תנצח, אם הוא מובילה 2-0, זה הישג מאוד יפה, אבל אני רוצה להזכיר לך שלפני חודש וחצי, יונייטד הייתה מקום ראשון בטבלה, 2 נקודות לפני סיטי. מה שהיא עשתה, בשמונת המשחקים האחרונים שלה, זה 11 נקודות עם 2 ניצחונות בלבד. סיטי ניצחה 9-9 בליגה בתקופה הזאת, ופתחה פער של 14 נקודות לפני המשחק הזה. אז חוכמה לדעת גם, אתה יודע, מתי לנצח, מנצ'סטר יונייטד, השער עכשיו, השני, זה גול שדה ראשון שלה נגד קבוצה גדולה, העונה, אחת משש הגדולות העונה בליגה. אז מאוחר מדי, אתה יודע, שאני הייתי ילד,
לא, אבל גם מקום שני למנצ'סטר יונייטד, זה סוג שחזרה למרכז העניינים.
בואו נראה אחר כך, בואו נדבר על המשחק של הדרבי של מדריד. אתלטיקו הובילה עד הדקה 88, משער של לואיס סוארז. קרים בן זמה יש בדקה 88.
תוצאה שהיא מצוינת קודם כל לברצלונה. אם אתלטיקו הייתה מנצחת, ריאל הייתה יוצאת מהסיפור, ואתלטיקו הייתה פותחת 5 הפרש על ברצה עם משחק ביד, שזה מאוד משמעותי. עכשיו זה רק 3.
לא, לא 3, 4.
4.
שלוש, לדעתי אתם טועים, אבל...
אוקיי,
זה מה שראיתי קודם בטבלה, אבל יכול להיות
שאתה צודק. לא, יכול להיות, בסדר, זה לא מול העיניים שלי.
כן.
עדיין, לא, זה היה, במקרה של ניצחון זה היה 5-8, זה 3-6, אני חושב שאתם טועים, זה 3-6.
כן.
בכל מקרה, ראו כמה לואיס סוארז, שהבקיע הרבה מאוד גולים נגד ריאל במדי ברצלונה, אוהב, פשוט אוהב לשחק נגד ריאל, וראו איזה שחקן עצום ואיך הוא יוצא ממלכודת נבדל ממש בגאונות, ומצד שני קרים בן זמה, כמה הוא היה חסר לריאל מדריד, כי בלעדיו הם פשוט הפקיעו פחות והסתמכו על הקישור. אני חושב שבאמת זו תוצאה שברצלונה צריכה להיות מאוד מאוד מרוצה.
מה זה ברור? כן, זה ברצלונה.
צריך לזכור שיש עוד משחק, ברצלונה עוד הולכת לארח את אתלטיקו מדריד בקמפנו. כרגע פתוח לגמרי בין אתלטיקו מדריד לברצלונה.
בוא נעבור לגרמניה.
לא, גם ריאל לא כזאת רחוקה.
לא, ריאל, אם גם לאתלטיקו גם משחק פחות.
אם אתה אומר שזה 58 ולא 59, 59 נקודות יש לאתלטיקו.
בסדר, אבל לאתלטיקו יש גם משחק פחות, וברגע שזה לא מאבק בין 2 אלא בין 3, ברצלונה.
כן, כן.
בפורמה בליגה, אני חושב שריאל עכשיו, בוא נגיד שריאל יצא לה שלישית פה, זה לא שהיא מחוץ בתמונה לגמרי, אבל הסיכויים שלה הרבה יותר קטנים.
בוא נדבר על ביירן. אחרי יתרון מהיר של בורוסיה דורטמונד בשני שערים, ביירן דופקת להם רביעייה על הראש ומזכירה להם מי הבעל הבית, עם כל הכישרון שיש בדורטמונד.
לגמרי, עם כל הכבוד לארלינג הולנד ששני שערים בתשע דקות בחוץ, זה דבר שעשו פעם אחת בהיסטוריה נגד ביירן, וגם זה היה לפני 44-45 שנה. אני חושב שביירן מינכן לא רק שמראה מי הבעל הבית, לבנדובסקי עוד עונה מדהימה ועוד מספרים מטורפים, ולבנדובסקי, תראה, אני אתן לך סטטיסטיקה. מאז גרד מולר ב-1970-71 שהפקיע פעמיים שלישיות.
אבל הזכרת לי את המונדיאל.
ב-50
שנה האחרונות, ארבע פעמים הפקיעו שלישיות בקלאסיקר, מה שנקרא. לפני 15-18 שנה באחד המשחקים, ושלוש פעמים לבנדובסקי, גם שהיה בדורטמונד ופעמיים בביירן, האיש הזה עם 30 גולים ב-23 משחקים, ואגב, הוא בקצב שהולך לשבור שיא היסטורי של מולר משנות ה-70, והוא עושה את זה שנה אחרי שנה, זאת אומרת, זה, אני חושב באמת, זאת אומרת, הוא...
גם כן עוד 10 מחזורים לסיום, נכון?
זה ברור.
כמה מחזורים לסיום בגרמניה? 10? 11?
10 מחזורים. ביירן תיקח, אין מה לעשות.
כן, ככה זה תמיד. עוזי, המון תודה.
ביי.
אנחנו עכשיו עם דיווחי תנועה... ולאחר מכן שר עם דיווחי התנועה, ולאחר מכן פרסומות ונשוב.
הציוץ היומי בחסות אייפון 12, איזה מכשיר! רק בפלאפון, סדרת אייפון 12 5G עם 5 שנות אחריות. פרטים באתר פלאפון, כפוף לתנאים.
טוב, אני היום ראיתי בדרך לאולפן, פה ראיתי איזה זכר, אני בכוונה לא קורא לו גבר, נותן בוקס לבת זוגו ברחוב. עכשיו, היו שם שני גברים אמיתיים שהשתלטו על הבחור הזה, והזמינו משטרה. ואני, לא היה לי הרבה זמן, אבל אחד הגברים שתפס שם, אני מכיר אותו, צלצלתי אליו בפרסומות של שבע, לדעת מה קורה. הוא אומר לי, המשטרה הגיעה אחרי 45 דקות, הזהירה אותו והלכה. זה, אז עכשיו, היום יום האישה הבינלאומי.
מחר.
מחר, במקום שיחמירו את האנישה ויתלו את החבר'ה האלה האלימים מהביצים ברחוב, זה מה שעושים, אתה מבין?
כן, עוזרו של אריה דרי פעל להכנסת חרדים לארץ, וואו, מה חדש? דרי העבריין מורשע, כלום לא השתנה. מירי המכוננת, שלא מפסיקה לשקר, תגיע לאולפנים ותצעק פייק ניוז. המדינה נשלטת בידי ארגון פשע, אבל כולם רגועים. לפחות היה זה פשע מאורגן, אבל העבדים המטומטמים אפילו לא יודעים לארגן.
הציוץ היומי בחסות אייפון 12, איזה מכשיר! רק בפלאפון, סדרת אייפון 12 5G עם 5 שנות אחריות. פרטים באתר פלאפון, כפוף לתנאים.
חזרנו, עמית נאור, אהלן, ערב טוב.
טוב, מהאינסרט הזה עברתם לטניס הישראלי.
כן,
אני לא הבנתי מה הוא רצה להגיד, אבל זה הלאה.
בוא נדבר על...
גב מבינתי.
בוא נדבר על ההפסד של נבחרת ישראל 2-3 באוקראינה, באיזה פרבר של קייב. הייתה קצת תקווה אחרי 2-1 בזוגות, ויתרון במשחק המכריע של... לא, במשחק קודם כל, במשחק... הרביעי של מערכה ב-3-0 אחרי שתי שבירות, אבל אז...
לא, רון, אל תעשה סלט, המערכה ב-3-0 היה במשחק הראשון, ביום הראשון של סקרמן. אבל מהרגע, מאחרי הזוגות, הובלנו 2-0 במשחק הרביעי, לשנייה אחת, ומאותו רגע זה כבר הלך לכיוון לא טוב.
בקיצור, אנחנו לא בענף כנראה, בתקופה הזו.
תראה, קודם כל הייתה הופעה מכובדת, לא שזה נותן למישהו משהו ולא זה, אבל היה מעניין והיה הופעה מכובדת, ועוד פעם ראינו שהתקווה של הטניס הישראלי זה יוני ארליך בגיל 43.
אתה מבין?
אבל תקשיב, אין דברים כאלה, באמת.
שהוא גם הקפטן.
הוא הקפטן, וזה קשה מאוד, והוא שיחק זוגות שם, ארבעה שחקנים האלה, הוא שיחק יותר טוב משלושם ביחד. פשוט רמה אחת מעל כולם בגילו, ופשוט פנטסטי.
מה, הוא עשה גמר במונפליה לפני איזה...
שבוע לפני איזה. זה לא מנקה אותו לפי טעמי מההחלטה השגויה לגבי המשחק האחרון.
אבל
ככה.
אבל זה אומר דבר וחצי דבר על הטניס שלנו, שאם הוא המראה שלנו והוא המודל שלנו, אז אנחנו בצרות עם הדור הצעיר.
כן, אבל זה לא דבר חדש. אתה יודע, כמשחק ביד דייביס, זה היה משחק ביד דייביס טוב, וכמעט ניצחנו נבחרת מנוסה ברמה שלנו, 3-2, אתה יודע, יש נבחרות ברמה היום באירופה של טורקיה, אוקראינה, יש עוד כמה נבחרות כזה, מה שנקרא מהדרג שני שלישי, ושם אנחנו נמצאים בגביע דייביס, וזה בסדר. אוקיי? לא זאת הבעיה של הטניס הישראלי.
מה הבעיה, אם כבר אנחנו נוגעים בזה, במילה?
עזוב, אנחנו לא ניכנס לזה, ומי אני שנה?
זה הרבה בעיות, זה לא בעיה אחת.
אני גם לא יודע, גם אני לא יודע, אבל בוא נגיד לך דבר כזה. אפשר להגיע, אפשר בסופו של דבר לתת מכל המשחק הזה, ולהגיד זה בסדר, זה גם כזה לא מעניין, אתה יודע, הטניס הישראלי לא יישב וימות על נבחרת גביע דייביס או על משהו אחר, הבעיה היא לא שמה, ואני חושב שזה סך הכל זה בסופו של דבר הקצה של הקצה של איך שהדברים נראים, ואולי בסופו של דבר, שאלת מה הבעיה, אני אגיד לך, אני חייב להתייחס לזה, סליחה שאני ככה עושה סלט מכל הדברים, כל עוד אלה שמתפרנסים מהטניס בארץ, הם אלה שמקבלים את ההחלטות, שום דבר לא ישתנה.
תן לי דוגמה, שם.
לא, זה לא עניין של שם, זה עניין של מי שמנהל את הטניס בארץ.
מדיניות.
ומקבל את ההחלטות, ונבחר, ובוחרים.
מה אתה רוצה, שיעבוד בהתנדבות?
לא, חס וחלילה, אבל אני רוצה להבין לך, יש הבדל עצום בין טניס לבין טניס מקצועני.
אוקיי.
יפה, עכשיו, טניס מקצועני זה לא פה. זה לא פה, טניס מקצועני זה בחוץ. אתה מבין? טניס מקצועני זה בחוץ. כל עוד הם ממשיכים להכיל את המערכת פה, כי הם מתפרנסים מפה, והם אלה שמקבלים את ההחלטות, ומשאירים את הטניס פה, אז אנחנו נשאר פה. וזה בסדר. וזה בסדר. בוא, כדוגמה קטנה, וסליחה שאני לוקח לנו מחוזות אחרים, אם היה לנו גולש סקי מצוין...
טניס אלף, תיקח אותנו למחוזות אחרים, מה הבעיה?
אז בוא, בבקשה, אז אם היה לנו גולש סקי מצוין, אולי היה מתאמן בחרמון, נכון?
נכון.
יפה, אבל עדיין יכול להיות גולש סקי מישראל, רק שיתאמן בשוויץ.
כן, אבל מי, אבל מי אתה רוצה שבאמת, אנחנו יודעים מה קורה בשליה. בוא ניקח את אוקראינה. יש כישרון באוקראינה, אז הוא שחק ליגה בישראל ביחד עם שי אוליאל, והם מסתובב, אתה יודע, בכל הפיוטשרים, בכל הטורנירים הזה.
הוא בן 32, זה יפה. לא דוגמה לכלום.
אז כך ילד, כך ילד מתחיל, בן 19. הוא יפה, מסתובב. אנחנו לא בנויים להסתובב.
או בן 14.
או בן 14. אנחנו לא בנויים להסתובב.
אבל פה רוצים להשאיר את זה פה, כי פה הפרנוסה, ומפה הפרנוסה, ומפה מנסים לעשות,
לא, לא, אתה צדק 100%,
ועוד אקדמיה, ועוד, אבל תשמע, אף אחד לא יקשיב כי זה הפרנסה שלהם, וזה בסדר, וזה בסדר גמור, וככה זה יישאר, אתה יודע, עד שהחליטו שהם רוצים להקשיב, זה הכל.
טוב, אז יחלפו קצת...
עוד דור, לא נורא, לא נורא,
עוד דור.
מזג אוויר פנטסטי ומתקנים, ודרך אגב, מגרשי הטניס, מפוצצים, אתה לא תמצא מגרש פנוי באזור המרכז, מגרש אחד פנוי לרפואה. אבל לא עם שחקני טניס, אלא הם חובבנים.
אבל יש 17 מרכזי טניס, בוא, אם מישהו לא מוצא למרכז.
הכל מפוצץ, עד 11 בלילה מפוצץ, אתה יודע, זה פנאי, וזה על הכיפק, ויש מלא שחקני טניס. לא מזה יצמחו שחקני טניס מקצוענים, זה שני מקצועות שונים לחלוטין. טניס וטניס מקצועני, זה שני מקצועות שונים לחלוטין. אתה יודע, אפרופו, כהמחשה, רון ארון, ובזה, אני אשכרה, נסיים את הנקודה. אתה יודע, יש לנו, אנחנו מהטובים ביותר בעולם בגלישת רוח. בגלישה, כן, גלשני רוח, נכון?
כן.
הגולשים באים מאלת או באים ממכמורת, נכון? תקן אותי מניתוח
נכון,
שם בקילומטר
נכון,
שתיים.
כן.
לא מכיר גולש, אתה יודע, מקרמיאל. אתה יודע, אותו דבר גם פה, טניס מקצועני זה שמה, טניס חובבני זה פה עד 11 בלילה, יכולים לשחק.
הסברת לנו הכל, עמית. המון תודה, נשתמע.
בבקשה, חברים.
מחצית בדוח ה-0-0 בין קש ל... קריית שמונה, בואו נקווה שיהיה מחצית שנייה טובה יותר, אבל יש לנו הרבה סחורה הערב, יהיה מה לראות. יוני, מצב החזירים ב...
לא, רגוע, הם משתובים חופשי, הם כבר חלק מאיתנו, לא, אתה לא צריך ללכת לחפש או זה, הנה יש פה, יש שם, יש בכל מקום הרבה, עכשיו
נולדו גם. בואו נראיתי בטכניון, באולם הכניסה לטכניון.
מה זה, טכניון זה הר, מלא שם, מלא מיליון.
לא, בפנים, בתוך הכניסה.
כן, מה זה בפנים בחוץ, מישהו יכול לעצור אותם? אין להם בפנים בחוץ. הם הולכים דרך הבדיות. והרבה מאוד, הרבה מאוד זעתותים, חזירים קטנים.
כן, חזירונים, בין חזירונים.